עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו, איתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה ליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ראות מתיתיהו, אחראית על השידור ב-103 FM עם מעיין לויטין, וב-104.5 אחראי סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, לשאול שאלות, לבקש לעלות לשידור, מה שבא לכם. זהו, לפני שנתחיל, שמעתי היום בבוקר את החדשות ברדיו האמריקאי, ויש להם 150 אלף נדבקים אתמול. אתמול, כלומר שזה הבוקר, הלילה, זה מהלילה על יום האתמול, כי עכשיו שם לילה, לא, עכשיו שם בוקר כבר מתחיל להיות, 150 אלף נדבקים ביום, מצב לא טוב. אין להם סגרים כמו שלנו, יש להם המלצות להימנע, אבל אם תשאלו אותי על הסגרים, אני חושב שאנשים המבוגרים צריכים להימנע ולהיזהר. אני חושב שמה שצריך לעשות זה לא להיסגר, אלא להיזהר, להיזהר, כלומר לדאוג למסכות, ומסכה צריכה להיות מתחת, מעל האף ולא מתחת לאף. רואים גם צילומים מישיבות ממשלה ששם הם עומדים בצד ומדברים בלי מסכות או מסכה מתחת לאף. לא טוב, לא טוב, ממש לא טוב. אז זה מה שאני יכול להגיד לכם, וכולם צועלים, יש לנו חיסון. אז איך אומרים בעברית? תרגיעו, תרגיעו. אין לנו עדיין חיסון. אין לנו עדיין חיסון. החיסון אמנם בדרך, אבל החיסון הזה, אנחנו לא יכולים לדבר עליו, לא יכולים לדעת עליו הרבה. הוא נבדק, הוא נמצא יעיל ב-90%, זה יפה, אבל הוא נוסע סך הכל על מספר קטן של נבדקים. זהו, נוסע על מספר קטן של נבדקים, ה-FDA לא אישר אותו, לא מאשר אותו, ועדיין לא מאשר אותו, צריכים לפחות 164 נבדקים כדי שאפשר יהיה לעשות סטטיסטיקה נכונה, ויש כמה בעיות בחיסון הזה. אחת הבעיות היא שקודם כל עד שהוא יגיע, עד שהוא יאושר על ידי ה-FDA, יהיו עוד כמה חודשים, עד שהוא יגיע לארץ, יקחו עוד כמה חודשים, צריכים להטיס אותו, לנייד אותו, לשנע אותו ב-70 מעלות מתחת לאפס, אין במטוסים, מטוסים בכמויות אפשרות להעביר כמויות גדולות של חיסונים בטמפרטורה של מינוס 70 מעלות. אנחנו עדיין לא יודעים, כל המחקרים נעשו על אנשים בריאים, אנחנו לא יודעים איך החיסון יגיב על ילדים קטנים ועל אנשים מבוגרים עם גורמי סיכון. לא רק זה, אלא שאנחנו לא יודעים אם הוא מונע את המחלה או מעכב אותה, אנחנו לא יודעים לכמה זמן הוא מחסן, האם החיסון, האם נוגדנים יישארו בגוף לשלושה חודשים, לשישה חודשים, לשלוש שנים, אנחנו צריכים עוד לראות. מה שלא יהיה, אחת הבעיות שאותי מטרידה, היא אם יחייבו או לא יחייבו את האנשים לקבל חיסון. ופה ישנה בעיה. מצד אחד, אנחנו מדינה דמוקרטית, וכמו שאי אפשר לחייב בן אדם לקבל חיסון. מצד שני, מדובר במחלה שהורגת אנשים. אז אני הייתי אומר, אם זכותו של כל אדם להחליט אם הוא רוצה לקבל חיסון או לא רוצה לקבל חיסון. אבל אם אדם מחליט בהכרה צלולה לא לקבל חיסון, הוא צריך גם לדעתי להצהיר שבמידה והוא חס וחלילה חולה או זקוק לאשפוז, זה יהיה על חשבונו. לא ייתכן שאדם יחליט לא לקבל חיסון, ואז כשהוא יזדקק לאשפוז, כל הצעות הטיפול יהיו על חשבון הציבור, כלומר על חשבוני ועל חשבון כל אלה שקיבלו חיסון. אז אני חוזר, זכותו של הפרט להחליט שלא להתחסן, אבל אם הוא יחלה חלילה, הטיפול והשיקום שיהיה על חשבונו ולא על חשבוני. אנחנו נתחיל ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
כן. שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
דברת מירי.
שלום מירי.
שלום.
בת כמה?
62.
אוקיי. כן מירי.
יש לי שני שאלות. שאלה הראשונה זה לגביי. אני חליתי כן. בקורונה ב-20 לתשיעי.
ב-20 למה? רק שנייה אחת. רק שנייה, רק שנייה. מתי חלית?
ב-20 לתשיעי.
כן, ו?
זה היה לי ממש קל. זה התקררות קלה כזאת עם חום של 38 מעלות, שזה היה איזה יום יומיים.
כן.
וזהו, לא משהו רציני.
אוקיי.
עכשיו, אחרי שכבר החלמתי וזה, אני מרגישה כאב ראש. אני רוצה לשאול אתכם, זה באמת התופעות לבן של הקורונה, או שזה משהו שלא קשור?
אז יכול להיות קשור ויכול להיות לא קשור, ואני אסביר. אחת הבעיות שישנם, יש תסמונת שאנחנו קוראים לה פוסט-קורונה סינדרום, תסמונת שלאחר קורונה. ואנחנו רואים אנשים שחלו בקורונה, אפילו בצורה הקלה ביותר, אנחנו רואים כל מיני תופעות, כאבי פרקים, כאבי שרירים, כאבי ראש, חולשות מאוד מאוד קשות, מצבי רוח מאוד מאוד ירודים, נשירה של שערות, ירידה במערכת החיסון. כלומר, הקורונה זה לא מחלה כמו שפעת שכאשר היא עוברת, היא עוברת ואתה בריא. היא כנראה משאירה עוד כל מיני סימנים או סימפטומים אחרי שהיא חולפת. אז זה יכול להיות קשור, אבל מותר לאישה בת 62 שיש לה בטח שינויים בעמוד שדרה, ושבגיל 62 יש גם גורמי סיכון ונמצאים בחצי הסגר, מותר גם להיות כאבי ראש מסיבות אחרות.
לא, אבל זה כאבי ראש שאף פעם לא היו לי. זה כמו כאבו כזה מוזר שאי אפשר להסביר אותו. וגם אם אני הרבה זמן במחשב, כי זה קורה לי שאני רוצה להתרכז בטלוויזיה, אז הכאב ראש הזה מתגבר. עכשיו, זה עבר לי, היה לי ככה איזה שבוע עבר לי, אחר כך הלכתי לטיפול, אני עושה טיפול בדיקור סיני בעיניים, בגלל שיש לי בעיה ברשתית, אז הלכתי לטיפול הזה. עכשיו בטיפול הזה הוא שם לי מחטים, ולמחטים הוא מחבר כמו חשמל.
אלקטרודה, כמו חשמל כזה.
בדיוק, שזה עושה רצת כזה ב...
אז יכול להיות שזה לא טוב לך, יכול להיות שזה מקווץ לך את השרירים.
או, זהו.
יכול להיות שזה... זה קצת חזק לך החשמל? בהתחלה?
זהו, ובאותו יום הוא באמת ענות לו שזה חלש, אז הוא הגביר את זה, וזה הגביר את זה לחזק מאוד.
לא, אז תבקשי ממנה שיעשה את זה יותר חלש.
אני עושה את זה לפני הקורונה, זה לא הפריע לי. אבל הפעם הזו שהלכתי אחרי הקורונה והוא עשה לי את זה, הרגשתי כאב במתח, ואחר כך אמרתי, טוב, זה יעבור, אבל כל השבוע היה לי כאב ראש.
תראי, אני לא יכול להיות בטוח שזה מהדיקור עם החשמל, עם האלקטרוסטימולציה, אני לא יכול להיות בטוח שזה קשור לקורונה. יכול להיות שזה מגרה את זה, יכול להיות שהמערכת של הגוף יותר חלש, ולכן את טיפה יותר רגישה. אבל להגיד לך, אם זה בגלל הקורונה, אם זה בגלל הגירוי החשמלי, או אם זה בגלל המתח שיש לך, או סיבות אחרות, זה אני לא יודע. זה אף אחד לא יכול להגיד לך. מה אני מציע לך? אני מציע לך לבקש ממנו, קודם כל לבקש ממנו, או לדלג על טיפול אחד ולראות, כל כמה זמן את עושה טיפולים? פעם בשבוע?
פעם בשבועיים.
אז האם כמה ימים אחרי הטיפול עדיין יש לך כאבי ראש?
כן, אני כבר היה לי שבוע ומשהו, ודחיתי את הטיפול של אחרי שבועיים, דחיתי אותו
כי תראי, אם זה בגלל הדיקור, זה צריך לחלוף תוך יומיים שלושה. אם כאב הראש הוא בגלל כיווץ של שרירים בגלל הדיקור, אז זה צריך לחלוף תוך שבועיים שלושה. תוך יומיים שלושה. אם זה לא חלף תוך יומיים שלושה, זה לא מהדיקור, וצריכים לחפש סיבות אחרות. וסיבות אחרות יכולות להיות או מתח, או קורונה, או פוסט קורונה. אז זה לא מהדיקור.
עכשיו, הפוסט קורונה הזה, כמה זמן זה יכול
להיות? אף אחד לא יודע, כי זאת מחלה חדשה. יש לנו אנשים שנדבקו לפני חצי שנה, ועדיין יש להם תלונות, ואנחנו לא יודעים כמה זמן, רק בעוד שנה, נדע אם זה מחזיק שנה, אבל יכול להיות שזה משהו כרוני, יכול להיות שזה ילווה אותנו חצי שנה ויחלוף, ויכול להיות שזה יהיה כל החיים. אבל אם ניקח דוגמאות של דברים אחרים, יש למשל מחלת הנשיקה, שהיא מחלה ויראלית, וירוס אחר, לא משנה, וירוס משפחת ההרפס, כן? והמחלה הזאת בדרך כלל עושה חולשה והרגשות לא טובות, שיכולות להימשך חצי שנה, אפילו 8 חודשים אחרי המחלה.
הבנתי.
אוקיי.
טוב, עכשיו יש לי עוד שאלה.
כן, מירי.
לגבי הבן שלי.
שהוא בן כמה?
הוא בן 18.5, חייל.
כן.
יש לו בעיה, זה נקרא SLAP.
תגידי מה הבעיה, ראשי תיבות הם דברים מאוד משונים, כי בכל מקצוע ברפואה זה משהו אחר.
זה נזק בכתף הימני, בלברום קדמי.
בלברום הקדמי, אוקיי.
כן, וגם תת פריקה,
אוקיי. הדבר הכי טוב לדבר הזה, אם זה חוזר לו לעתים קרובות, זה ניתוח.
זה לא... ברגיל אין לו כאבים. אבל כשהוא צריך לעשות תנועה מסוימת של כאילו ביד, אז אין לו את הטווח התנועה.
לכן אני אומר, הוא צריך את הטווח תנועה, והוא בחור בן 18, אז אם הוא היה בן 70 או בן 80, הייתי אומר, אתה יכול להמשיך ככה כל החיים? הוא אומר, כן. תראי, לי היו פריקות חוזרות בכתף. אצלי יש לי כל הזמן תתי פריקות או פריקות חלקיות. יש לי כאבים בכתף. ואני הציעו לי, כל פעם מציעים לי ניתוח. אבל אני לא, אני אומר, אני בגילי המתקדם לא רוצה ניתוח מכמה סיבות. סיבה אחת, ברגע שאני אעשה ניתוח, צריכים פיזיותרפיה מאוד מאוד ארוכה. דבר שני, אני לא רוצה היום בגילי ללכת לניתוח שהוא לא ניתוח הכרחי. מצד שני, אני בן 75 פלוס. הוא בן 18, לפניו כל החיים. אז השיקול הוא שיקול אחר. לכן אני, אם הייתי הוא, הייתי עושה את הניתוח, והייתי עושה אותו על חשבון הצבא.
אז אוקיי, זה מה שהוא עשה עכשיו. הוא אמר שהוא רוצה לעשות את זה, כי זה כמו שאתה אומר, הוא רוצה לעשות פעילות.
בדיוק.
אז השאלה שלי עכשיו, אם הוא עושה את הניתוח הזה, אחר כך הוא יחזור להיות כמו שהוא היה קודם, הוא לא...
כן, תראי, הניתוח...
להרים יכולות, כל מה שהוא רוצה לעשות.
תראי, הוא יוכל לעשות הרבה, אבל אני הייתי אומר לו, אל תלך להיות להרים משקולות בצורה מוטרפת. כי צריך לקחת בחשבון שגם אחרי ניתוח, האזור הזה הוא קצת יותר רגיש. אז הוא יכול לעשות פעילות ספורטיבית, הוא יכול לעשות דברים אחרים, אבל אני לא הייתי מציע לו להתעלות על מתח ולהתנדנד רבע שעה, או להרים משקולת. הוא רוצה להרים משקולת של 20 קילו, בסדר, אבל לא, יש כאלה שרוצים להרים 80 קילו ו-90 קילו, הייתי אומר לו לא. כלומר, לא צריך להתגרות.
20 קילו זה בסדר?
אני לא יודע עד כמה, זה הרופא שנתח אותו יגיד לו, אני גם לא יודע בדיוק מה יעשו בניתוח ומה דרגת החומרה של הנזק שיש לו בכתף. זה קשה לדעת בלי לראות, בלי לראות צילומים, בלי לראות אולטרסאונד, בלי לבדוק, בלי לראות מה טווח התנועה.
אני אגיד לך, מה שכתבו לו זה...
אז מה שכתבו זה לא חשוב, אז מירי, 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 מירי. מירי, אני אומר לך, מה שכתבו לי זה לא חשוב, כי אני צריך, אני לא רופא שמנתח אותו, אני לא רופא שמטפל בו, ואני לא אגיד לו מה לעשות או מה לא לעשות, אבל צריך לקחת בחשבון שעוברים ניתוח בכתף, או שעוברים ניתוח בברך, או שעוברים ניתוח בצוואר הירך, המקום הוא לא אותו דבר כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז צריך לקחת בחשבון שצריכים, אפשר לעשות פעילות גופנית, אבל בצורה שכלית. כי מה קורה אצל חבר'ה צעירים? הם רוצים להרים משקלות עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ומרימים משקלות לפעמים שהן במשקל יותר גבוה מהמשקל של הגוף שלהם. ופרק שיש בו עוגנים, ויש בו תפירות של גידים, ויש בו, לא יכול להחזיק מעמד, כי צלקת תמיד יותר חלשה מגיד בריא. צלקת תמיד זה מקום שהוא יותר חלש, אז איפה שיש צלקת צריכים לקחת בחשבון, אז הרופא שינתח אותו יכול להגיד לו עוד לפני הניתוח מה יהיה מותר ומה יהיה אסור, כי הוא ראה את ה-MRI או את ה-CT או את ההדמיה של הצילומים, של הכתף, והוא יודע דברים שלא את יודעת ולא אני יודע, אוקיי?
כן, אבל השאלה שלי, אם אחר כך הוא יוכל לחזור לקרבי.
אוקיי, אז זאת שאלה שגם אני לא יכול לענות לך, אני מניח שכן.
שכן?
אני מניח שכן.
וזה יזיק לו אחר כך לכתף?
אני לא יודע, בובלה, מירי, הוא יכול לסחוב אלונקה עם 30-60 קילו, לא יכול לסחוב אלונקה, אני לא יודע, איך אני יכול לדעת? אלה שאלות שצריך לשאול את מי שעומד לנתח אותו, מי שבדק אותו, שיש לו את הצילומים, הוא יודע עד כמה הנזק הוא גדול.
אני אגיד לך למה אני לא סומכת, כי הוא עכשיו... כל התקופה הזאת שהוא היה בקרבי, והייתה לו כבר בעיה בכתף, ועשו לו פיזיותרפיה, ונתנו לו להמשיך לעשות פעילות גופה.
אם את לא סומכת, קחי אותו לרופא פרטי, ותקבלי עצה מאורתופד פרטי, אבל לאורתופד פרטי הוא צריך ללכת עם כל הבדיקות ועם כל הצילומים. וללכת לאורתופד שהוא מומחה לכתף, ויש אורתופדים מומחים לכתף. אבל דבר כזה, תביני... אבל הבעיה שלך, ואני אגיד לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי שאני לא יכול, אני נותן עצות כלליות. אני בלי לראות צילומים, בלי לראות את הכתף ובלי לבדוק, לא יכול להגיד כלום. וגם אם הייתי יכול להגיד, אני לא הייתי אומר, כי אני לא הרופא שמטפל בו. אני יכול להגיד לו כמה להרים וכמה לא להרים?
לא,
נגיד,
לא,
אני, אבל... נגיד אני אומר לו להרים 80 קילו, נגיד, לא, הוא מרים 80 קילו זה... ופורק את הכתף, אז מה תגידי?
לא, זה אני מבינה, אבל אני אומרת באופן כללי.
לא, אין כללי, אין כללי. צריך לראות צילומים, צריך לבדוק טווח תנועה, תריד,
לא,
צריכים
לא,
לראות
מה... לא, שאלה אחרת, שאלה אחרת. אני אומרת, אם בעיה כמו שיש לו בלברום, תתה פריקות,
כן.
האם...
אחרי ניתוח הוא יכול לחזור לקרבי.
פעילות גופנית ופיזיותרפיה? האם זה לא מזיק?
לא מזיק. לא מזיק, אחרת מה עשינו? לא מזיק. להפך. להפך. אוקיי, מירי, אני חושב שמצינו, יש לנו עוד הרבה אנשים על הקו להתראות. כל טוב.
מאוד מודה לך.
כל טוב. זהו, רבותיי, אני רק רוצה להדגיש, אני לא יכול לתת עצות בלי לראות בדיקות או צילומים שאני לא, ובעיקר בתחום של אורתופדיה, כי אני לא אורתופד, אני לא מומחה לאורתופדיה. אני יכול לתת עצות כלליות, אני יכול להגיד באופן כללי, אבל אם מותר לו להרים 20 קילו או 40 קילו או 80 קילו, רק מי שמנתח אותו יוכל להגיד לו, להציע לו, לדעת לפי בדיקות, כי למסור לי פרטים שגם לא הוא מוסר, אלא אמא שלו מוסרת, כן? בלי לראות את בלי לבדוק את הכתף, בלי לראות את טווח התנועה, בלי לראות את הצילומים, רק מפתק שמקריאים, זה הרי לא רציני ולא מכובד, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, מדברת כאן דבורה.
שלום דבורה.
שלום, יש לי שאלה, אני לפני שנה ורבע...
רק תגיד לי בת כמה, דבורה.
אני בת 60 שבע.
כן.
אני לפני שנה ורבע עשיתי בדיקה שגרתית שאני עושה כל שנה לעיניים, ופתאום באמצע הבדיקה היא שואלת אותי הרופאה, תגידי, את סובלת מלחץ דם גבוה? אמרת, לא, אני כבר הרבה זמן לא בדקתי, לא נראה לי, אני מרגישה טוב, ודווקא לא בדקתי לאחרונה. למה? אני שואלת, למה את שואלת אותי? היא אומרת, כי יש לך יצירות עורקים בעיניים. אז היא מציעה שאני אבדקו לי לחץ דם. טוב, הלכתי עם זה לרופאה שלי, ובאמת מצקה לי, היה לי קצת לחץ דם גבוה, לא נראה לי משהו 90 על 145, ואז היא נתנה לי לעשות 24 שעות צריכים להיות עם הלחץ דם. והוא שיקף באמת שיש לי לחץ דם גבוה, אבל אני לא הסכמתי עם זה, כי אני הייתי מאוד לחוצה בלילה, לא ישנתי כלום, כי הטכנאית אמרה לי שאסור לי לישון על הצד של המכשיר, אז כל הלילה הייתי רע שאני אקפיד שאני לא ישן על הצד של המכשיר, והייתי לחוצה, וגם זה היום כזה משוגע בבית וכל מיני דברים כאלה.
דבורה, את לחוצה גם עכשיו, דברי יותר לאט.
אני מתרגשת שאני מדברת.
לא, דברי יותר לאט, אני לא אעשה לך שום דבר רע, אני מבטיח לך,
חיי. אז אני אומרת באמת, זה שיקף שיש לי לחץ דם גבוה, ואז התחלתי לקחת אמלודיפין.
אמלודיפין, כן.
אמלודיפין, וקצת שמרתי במשקל, כי אני אמרה לי גם איך לשים מלח, וכדאי לי לרדת במשקל, שזה מאוד, אני לא שמנה, אבל גם עוד לרדת במשקל, שזה יעזור. באמת, אני ירדתי במשקל, ועדיין לא הסכימה הרופאה שאני, אמלודיפין 5% זה מאוד נמוך, אני לוקחת. והתחלתי להרגיש לא טוב מאמלודיפין, הרגשתי חולשה. כל מה אני רוצה את הכיסא לשבת עליו. אז אמרתי לדוקטור, אולי אני אפסיק. אמרתי, כן, אם באמת ירדת במשקל, בואי ננסה, באמת אני מרגישה טוב, והלחץ דם שלי ירד. עכשיו, עוד רופאה של עיניים, שהלכתי לבדוק עוד פעם אחרי חצי שנה את העיניים, אז היא הציעה גם שאני אקח משהו לדילול הדם. אז הרופאה, אז כרגע אני לא לוקחת גם ללחץ דם, כי הלחץ דם שלי הוא בסדר, אני מודדת פעמיים בשבוע בבית, הוא תקין, 127 על 72, משהו כזה בערך כל פעם. עכשיו, מה שקורה שהיא אמרה, לקחת דילול הדם, אז הרופאה המשפחה שלי אמרה שבגיל שלי כבר לא לוקחים דבר כזה. לא לוקחים משהו לדילול הדם, היא לא מסכימה עם זה. עכשיו אני רוצה לשאול את הרופא, מה, למה אני מתקשרת? האם זה דבר מסוכן, יצירות עורקים, דבר שיכול להחמיר? מה זה מעיד? מה זה אומר?
יצירות עורקים זה דבר שא' הוא יכול להחמיר. אבל הוא גם, תראי, יש לנו ברשתית כלי דם. כלי דם מאוד קטנים ועדינים.
כן.
כלי הדם האלה יכולים להיפגע, ואז יכולה להיפגע גם הראייה.
כן.
אבל זה לא תהליך שקורה מהיום למחר.
כן.
ויש כמה גורמים שיכולים לגרום לנזקים האלה. באופן כללי, זה נגרם כתוצאה מתרשת עורקים. תרשת עורקים זו מחלה שנגרמת על ידי כמה דברים, על ידי סוכר גבוה, סכרת, על ידי יתר לחץ דם, על ידי יתר של שומנים בדם.
כן.
על ידי אישון, על ידי השמנה. לכן, כל כמה שניתן להוריד את גורמי הסיכון האלה,
כן.
ולאזן סכרת, אם יש, ולאזן לחץ דם.
לא שום כדור.
אני לא מדבר אלייך, אני מדבר כן. באופן כללי, יש, כן. יש עוד כמה ששומעים אותנו.
כן.
אז להוריד, סכרת אם יש, להוריד לחץ דם אם יש, להוריד כולסטרול וטריגליצרידים אם יש, להפסיק לעשן, להוריד כן. במשקל, כל העצות האלה הן עצות שיכולות לשפר את זרימת הדם בעין. כן. עכשיו, כלי דם צרים מביאים לזרימה פחות טובה של דם. ולכן, לפעמים, מציעים לקחת כדור כמו אספירין. כדור כמו אספירין, אם זה המלצה של רופא עיניים, בשביל העיניים, אז נותנים אותו גם בגיל 67 וגם בגיל 70. כן. אם זה אספירין שנותנים לפעמים, פעם היו נותנים לכל אחד מעל גיל 60 אספירין,
נכון.
כטיפול מונע נגד מחלת לב.
נכון.
אז היום, אם אין לאדם מחלת לב, או לא הייתה לו מחלת לב, או לא היה לו אירוע מוחי, לא נותנים לו אספירין. אם היה לו אירוע מוחי, או אם הייתה לו התקפת לב, או אם יש לו מחלה חסימתית בלב, כן נותנים אספירין אחרי גיל 67, או פלאביקס, או תרופה אחרת.
כן.
אז קנה המידה הוא לא, הרופאת משפחה, מבחינת הראייה שלה, אומרת לא נותנים בגיל 67, כרוטינה היא צודקת. אם רופאת העיניים חושבת שזאת היא ההמלצה שלה, אז נותנים. עכשיו, כמה נותנים? זאת כבר שאלה. יש קרטיה או מיקרופירין, שזה אספירין, של 71 מיליגרם, יש של 100 מיליגרם, יש לחברת בייר של 81 מיליגרם, יש מינונים שונים, יש כאלה שממליצים לקחת יום כן ויום לא לסירוגין,
כן.
יש כאלה, אני למשל לוקח פעמיים בשבוע אספירין.
כן.
כל אחד עושה משהו.
אתה כן ממליץ לקחת?
אם יש לך הצרות של כלי דם ברשתית, אני הייתי מציע קודם כל לדאוג שתהיה לך שתייה מרובה, ב' לעשות ביקורת.
מה, שתייה מרובה, כן.
כן, כן, לשתות
הרבה. כן, מאוד, כן.
ולהיות במעקב, להיות במעקב כל חצי שנה,
כן.
של רופא עיניים,
כן.
לראות את עשו לך OCT?
לא.
אז כדאי ללכת לרופא עיניים, לבקש בדיקה כללית, בדקו לך לחץ בעיניים?
לא, זה תמיד בשגרתי גם בודקים לחץ בעיניים, כן, בודקים את זה, כן.
בדקו, אוקיי. את יודעת כמה? פחות מ-20 מכל עין?
לא, 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 מספרים, אבל דבר שיכול להיות יותר, זה יכול להיות כאילו עוד יותר רצירות.
יכול להיות עוד יותר רצירות, אבל אם אין לך סיבה, אם את מאוזנת מבחינת לחץ דם.
מאוזנת הכל, אין לי כולסטרול, אין לך, הכל לא סוכר.
עכשיו, לא להיות בסטרס.
כן.
אני שומע אותך בכל, את על כאילו אקסטזי.
אני
ככה
מדברת מהר קצת, אבל גם התרגשתי מזה,
בעצם
העניין שאני מדברת, אני לא רגילה לעשות את השידורים האלה.
בסדר. פעם
שנה בחיים שלי, אז אולי בגלל זה, כן.
אוקיי. אז את נשמעת לי על אקסטזי, אני צוחק כמובן, אני ברור לי שלא, אבל... וכשמישהו נמצא בסטרס, גם סטרס מעלה לחץ דם.
כן, את זה אני יודעת להיות בלחץ.
ולהוריד מלח מהדיאטה.
כן, אהה. עכשיו, עוד שאלה קטנה. אני
בבקשה.
אני שחיקת סחוס בברכיים.
כן.
ואני לוקחת מגה גלופלקס. קורקום, זה של אלטמן, זה שווה
מצוין,
משהו.
מצוין, מצוין. מצוין, זה
כן,
טוב.
זה יכול לעזור, כן.
תראי, זה יכול לעזור, זה לא יכול לרפא את שחיקת הסחוס.
כן,
לכן,
אבל מה, זה, כאילו, זה טוב. סחוס, כאילו?
תראי, אנחנו לא יכולים להגיד בונה סחוס, אנחנו יודעים שזה עוזר, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים נהנים מזה,
כן.
ואנחנו יודעים שיש לזה, הקורקומין או הקורקומה, הוא יש לו תכונות אנטי-דלקתיות, והחונדרואיטין והמגה-גלופקס, הוא מכיל חונדרואיטין וגלוקוזמין.
כן.
ואנחנו יודעים, לפחות לפי מחקרים שיש, שזה יכול לשפר...
כן.
לפחות בניסיונות חיה לשפר את, את רמת הסחוס.
כן,
אז,
כן.
ואנחנו יודעים גם שזה לא מזיק.
טוב.
ואנחנו יודעים שלמרות שיש שם גלוקוזמין, זה לא מעלה את הסוכר, זה לא גלוקוז כמו גלוקוזה.
כן.
אז אני ממליץ על זה בחום.
כן, עכשיו עוד שאלה קטנה, אם יש בעיה לקחת מדי הרבה ויטמינים, נגיד גם ויטמין C וגם אומגה 3 וגם זה...
לא, אומגה 3 זה לא ויטמינים. את מדברת על תוספי תזונה.
כן, בדיוק, כן, נכון.
אז תוספי תזונה אפשר לקחת, אבל השאלה, את אוכלת דגים?
לא, כן, פעמיים בשבוע.
אם את אוכלת דגים פעמיים בשבוע, ואת יכולה לבחור לך דגים ממים עמוקים, כמו סלמון, כמו מקרל, כן. כמו סרדינים, אז את לא צריכה אומגה 3. ויטמין C, אם את אוכלת פרי אדר, אם את אוכלת...
לא,
אז אפשר לקחת ויטמין
כן.
C כדור ביום, אני יודע, של 500 מיליגרם. מה עוד?
ויטמין D, כמובן, אני לוקחת...
ויטמין D חובה לקחת. לכל אישה אחרי גיל המעבר חובה לקחת, ואני ממליץ לקחת 2,000 יחידות ביום.
כן, אני לוקחת, כן, כן, זהו.
זהו, בסדר גמור.
בסדר גמור, אז זאת אומרת, אבל כאילו, אם אני מאוזנת, אין לי מה לדאוג שזה מסוכן, הנושא של
השירות הרופאי. אם את מאוזנת, את יודעת שמה שניתן לעשות, את עושה.
כן.
כל חצי שנה תתחיל לבדיקת עיניים.
כן, הבנתי.
אלא אם כן, הרופאה תגיד לך, אוקיי...
אני אמרה לי לבוא כל שנה, הרופאה.
אז את תלכי כל חצי שנה, ועד שהיא תגרש אותך.
בסדר. אני בסדר, אני מבינה. אז אתה אומר שאם הרופאה אמרה לקחת לדילול הדם, הרופאת עיניים, אז כדאי להגיד הרופאת המשפחה שכן, או שאני אגיד שנתייעץ עם עוד רופא או משהו, לקחת את
הדילול. הכי טוב זה להתייעץ עם עוד רופא.
לא, הרופאה שלי מאוד נוהגת להתייעץ עם, במקרה שהיא מסתפקת, היא מאוד נוהגת להתייעץ עם עוד רופא.
לא, היא צודקת, אני גם כן, אני רוצה להגיד לך, גם אצלי במרפאה שבאים אליי אנשים ואני רואה שיש להם ספק בעיניים, אני אומר, תקשו לעוד מישהו, תשמעו עוד חוות דעת, תמיד טוב לשמוע עוד חוות דעת.
דבר שכיח, היצירות עורקים בעיניים.
כן, כן, כן.
דבר שכיח.
דבר שכיח, דבר שהם רואים אותו הרבה בגיל מסוים, זה דבר שהוא חלק מתרשת עורקים שלכולנו יש עם הגיל, כלומר לא צריך להיות עם לחץ דם ועם סכרת ושמן ועם שומנים בדם כדי שתהיה תרשת עורקים. זו מחלה שלמעשה מסתבר, מתחילה בגיל 18-17. איך אנחנו יודעים? בזמן מלחמת קוריאה, חיילים אמריקאים שנהרגו במלחמה, ויעשו להם ניתוחים של אחר המוות, מצאו התחלה של, טרשת עורקים כבר בגיל הזה. זה אומנם כמובן קשור בתזונה, וקשור בתזונה של, פחממות ושל שומנים, מהחי. אבל זו מחלה שמתחילה בגיל צעיר, והולכת ומחמירה עם השנים, וכולנו סובלים ממנה, כולל עבדך הנאמן כנראה.
פעילות גופנית זה תורם לעניין?
זה מצוין לכל מחלה.
לא, המקרה למקרה שלי,
גם יכול לעזור. חד משמעית, חד משמעית.
כן, יופי. אני שומעת, יופי, ממש תודה רבה.
אוקיי, דבורה.
תודה רבה, כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום, אוקיי, רבותיי, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אתם יודעים, אני שומע הרבה דברים נגד אותו סגר לילי. ואני יושב וחושב, באמת אין היגיון בסגר לילי, כי בין כל וכה הכל סגור, אבל אני חושב שיש היגיון בסגר חלקי, שאולי לא אומרים אותו. כי יש הרבה מקומות שבלילה עושים חתונות של הרבה מאוד אנשים. יש הרבה מאוד מקומות שבלילה יש מקומות פתוחים בכל זאת, קלנדסטינים כאלה, יש איזה פאבים כאלה שהדלת סגורה, אבל בתוכו ישנם אנשים. אם יש סגר לילי, פחות אנשים יעיזו לצאת מהבית, ואם יש סגר לילי, ודאי לא יהיו חתונות רבות משתתפים, במידה ויעקפו את זה. אז יכול להיות שיש בזה איזשהו היגיון, אבל יכול להיות שהסגר הלילי בא להרגיע אותנו, יבטלו אותו, ואז תגיע חנוכה, והמכבים ישמרו עלינו שלא נצא מהבית. בואו ונמשיך, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שמי יעל.
כן, יעל.
אני נמצאת בדיכאון, אני אקריא את הדיאגנוזה של רופא שכתב.
רק תגידי לי בת כמה את, יעל.
אני בת 79 ו5 חודשים. 80.
כן.
בטיפולי בשל מצב של דיכאון פרסיסטנטי, עמיד לטיפול תרופתי.
כן.
עכשיו, הוא נתן לי, בזמנו היו לי כ4 אירועי דיכאון במהלך החיים,
שחלפו
אחרי באמת טיפול, אמרו לי שיש לי דיכאון עמיד, וניסו
כן,
עליי כל מיני
קומבינים. כן, המילה פרסיסטנטי זה עמיד.
אוקיי, תודה. וניסו עליי כל מיני הרכבים של תרופות, היה לי רופא שליווה אותי, וזה לא היה קל, אבל יצאתי מזה. כרגע, כנראה בשל הנטייה שלי והמצב, כן, אני כבר לא אצל אותו רופא, כי הוא מאוד מבוגר ולא עובד, אני אצל רופא אחר, שניסה עליי, אני אגיד לך רק את הטיפול האחרון.
אוקיי.
הוא נתן לי ברינטליקס, מירו...
שזו תרופה חדשה וטובה דרך אגב.
ברינטליקס?
כן.
אוקיי, מירו, סרוקואל
סרוקואל ומה?
חנגיס.
קסנגיס, כן.
קסנגיס, כן. עד 1 מיליגרם ליום.
כן, קסנגיס היא רק להרגעה, זה ל-SOS, זה
כן,
לא קבוע,
בדיוק.
נכון?
אני לוקחת את זה בלילה, יחד עם ה... אז זהו, כרגע זה לא עזר, והוא נתן לי תרופה אחרת.
הוא העלה לך את הכמות של הברינטליקס?
הוא הורד אותי מהטיפול הזה, אני לא זוכרת כרגע באיזה צורה. לא, הוא לא העלה לי, הוא ממליץ הפסקת טיפול בברינטליקס, הפסקת טיפול בסורוקואל, להמשיך מירו 45 בערב, וקסנגיס עד 1 מיליגרם ליום. הוא הוסיף לי שבועיים 150 מלבוטרין, לאחר שזה לא עזר, הוא העלה ל-300.
כן.
וקצת קצת לפני שבועיים, הוא אמר לי להתקשר אליו, התקשרתי קצת לפני שבועיים, אמרתי לו שאני מרגישה מאוד לא טוב.
זה לוקח זמן עד שזה מתחיל להשפיע.
אבל הוא ענה לי תשובה כזאת, אם תרופה לא עושה לך טוב, תפסיקי אותה. אמרתי לו, ומה עכשיו? אז הוא אומר לי, מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים. אבל תמשיכי עם ה... עם ה...
מירו.
מירו, וצלצלי אליי עוד שבוע. כמובן שבמשך השבוע הזה ירדתי מאוד, התקשרתי אליו, וקבעתי את אותו ליום ראשון, אבל אני קצת עובדת עצות, לא שאני מתלוננת על הרופא זה או אחר, הדיכאון שלי הוא עמיד, אבל אני מרגישה ממש גרוע, אני לא עובדנית.
תראי, צריכים לקחת בחשבון שהווילבוטרין... מתחיל להשפיע אחרי לפחות, לפחות, לפחות שלושה שבועות, לפעמים גם חמישה שבועות. לכן צריכים לתת לו צ'אנס.
כן.
עכשיו, אני לא אגיד לך מה, 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 מה המחשבה שלי לגבי מה הייתי מוסיף, מה הייתי מוריד, כי אני בטוח שיש לו ניסיון.
אני גם
אבל,
חושבת.
אבל יכול מאוד להיות שתמיד צריך לחשוב על אפשרות, אם שום דבר לא עוזר, והדיכאון הוא דיכאון עמיד, על טיפול בנזעי חשמל.
גם את זה עברתי בזמנו לפני שנים ולא עבד.
זה לא עבד.
לא.
זה שזה לא עבד לא אומר שזה לא יעבוד הפעם. עכשיו, ישנם טיפולים בנוירומודולציה, ישנם היום טיפולים בשדות אלקטרומגנטיים, ששמים קסדה על הראש.
כן, אני מכירה את זה מהטלוויזיה.
אוקיי, אז כדאי באמת לשאול, בואי קודם כל תתני צ'אנס לתרופה, להמשיך ואת הצ'אנס להמשיך לעשות את העבודה שלה.
על איזה תרופה אתה מדבר?
על וולבוטרין. עכשיו, עם אמירו את ישנה בלילה?
אני ישנה מעט, והוא אמר לי אם אני מתעוררת לקחת סטילנוקס, זה מה שהיה לי.
אוקיי, סטילנוקס זה כדור בסדר. אוקיי, אז אני מציע, תראי, אני רוצה להגיד לך, גם דיכאונות עמידים חולפים.
אני יודעת את זה מניסיוני.
אז עכשיו, כשאדם נמצא בדיכאון, הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה. אין אור בקצה המנהרה.
נכון, אין.
הפסיכיאטר שמטפל בו יודע שיש אור. אבל כשאת היית בדיכאונות הקודמים, גם היית באותו מצב, לא ראית את האור.
זה נכון.
וזה נמשך. ויצאת מזה.
נכון.
כמו, אני תכניסי לך לראש ותביני שחלק מהמחלה הוא לא להאמין שיוצאים ממנה, אבל ולפי ניסיון העבר של שלושה או ארבעה אירועים שהיו לך בעבר, יצאת ממנה. כך שאם את יצאת בעבר מהמחלה, אין שום סיבה שלא תצאי ממנה גם הפעם הזאת.
אתה אומר לי לתת צ'אנס לוולבוטרין, אבל אני כבר שבוע בלעדיו.
אז הוא הפסיק לך אותו.
הוא הפסיק לי, הוא אמר לי, אם היא לא עוזרת לך, תפסיקי ותתקשרי אליי עוד שבוע.
אחרי כמה זמן, לא, והוא רוצה את השבוע הזה כדי לנקות את הגוף ואולי להתחיל טיפול אחר.
הבנתי, זאת אומרת, אני...
כלומר, זה לא שהוא אמר לך, תפסיקי את זה ותישארי תלויה באוויר, אלא תפסיקי, אני רוצה טיפול אחר, אבל יש תרופות שצריכים לנקות את הגוף כדי להתחיל אותם.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
אוקיי. ביי. טוב, יעל. יש גם תרופה למקרים עקשניים שנקראת נרדיל.
נרדיל.
זו תרופה בעייתית.
אני יודעת, קיבלתי אותה בעבר.
כן, זו תרופה בעייתית, כי אסור לאכול איתה מזונות מסוימים, נכון. ואסור לקחת איתה הרבה מאוד תרופות.
תרופה ישנה. אבל...
תרופה ישנה, אבל במקרים עקשניים לפעמים היא טובה.
אוקיי, אני מאוד תודה לך.
כל טוב.
ביי.
ביי. כן, מאיתנו.
הלו, הלו. שלום. כן,
שלום וברכה.
מדברת לידיה. אוי, לאה, לא לידיה, לידיה ולאה, עוד לא משנה.
כן.
המשנה שהבעיה שלי, שאתה יכול להגיד לי מה זאת הבעיה. יש לי לפני שנה, התחיל לי...
בת כמה?
אני בת 63.
כן.
לפני שנה התחיל לי איזשהו בעיה עם אצבע קטנה בצד ימין, ביד ימין. אוקיי? ועם כאבים, וזה לא התייחסתי, מעל, באצבע קצה, איפה שיש ציפורן, אוקיי? כן. מעל הציפורן, ויש את האגודל כזה, שהוא יש לו עצם, שהוא גם אנחנו יכולים לתפקד איתו. אז שם יש כזה, עד עכשיו טיפלתי, גם עשיתי פיזיותרפיה.
לא, בואי תגידי לי מה הבעיה קודם, לפני הפיזיותרפיה.
אוקיי.
מה יש לך שם?
הבעיה יש כאבים עזים.
עכשיו, הכאבים, איפה הם? מעל הציפורן? בחלק העגול של האצבע?
כן, לא ממש על הציפורן, מעבר לציפורן, שיש על הבטר, שיש עצם מעל הציפורן.
כן.
אז העצם הזו שאנחנו מקפלות את זה, את האצבע, זו עצם הזו. ונהיה עם הזמן כאבי תופת שאני לא יכולה לעבוד כשקצת קר, וגם לא רק באצבע הזאת, מתחיל גם בכל האצבעות ככה.
זה גם התנפח לך קצת?
כן, התנפח ויש עיוות כזה, והעצם בולטת כזאת, וגם ברגליים יש את זה התחילה, ואני לא יודעת.
יש לך מחלת פרקים, יכול להיות, שנקראת רומטואיד ארתרייטיס, שפוגעת בפרקים הקטנים. זה עדיין לא אומר, כי יש מחלה, יש מצבים של מחלת פרקים עם סרולוגיה חיובית, כלומר עם ממצאים בבדיקות, ויש לפעמים מחלת פרקים עם סרולוגיה שלילית, כלומר בלי בדיקות. עכשיו, יש מה שנקרא גם שינויים אוסטוארטריטיים, שינויים ניווניים שקשורים לגיל. עכשיו, תגידי לי, לאה,
כן.
את זוכרת אם לאימא שלך היה אותו דבר?
כן, בדיוק. אימא שלי בת 93, יש לה עדיין, הסתכלתי על האצבע שלה,
ויש לה אותו דבר.
ויש לה את זה באצבע, רק אגודל יש לה. אבל באצבעות אחרות אין את זה.
אוקיי, זה מחלת פרקים, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד ברדיו, אם זה מחלת פרקים שגרונית ניוונית, או אם זה סוג של ארטריטיס. בחורף זה יותר גרוע, נכון? את מכניסה ידיים?
נכון.
בבוקר זה יותר קשה, וקשה לך לפתוח ולסגור את האצבעות?
בבוקר? בדיוק, נכון.
ואחרי 20 דקות, חצי שעה, זה משתחרר?
נכון, משתחרר. זה.
אוקיי, זה נקרא קישיון בוקר, מה שהתופעה הזאת, אבל אם את קמה בבוקר, ומיד מכניסה את היד למים חמים, ועושה קצת ככה, כאילו רוחצת את הידיים, אפילו בלי סבון, עם מים חמים, זה ישחרר לך מהר את האצבעות, וצריך ללכת לרופא, לבקש ללכת לרופא ראומטולוג.
הלכתי אליו, הוא אומר שזה מצב, אין מה לעשות, אני עדיין מחכה לפרופסור ראומטולוג, אבל אתה יודע, אתה מכיר שהתורים הם רחוקים, אז אני מחכה כבר 3 חודשים, יש לי עוד 3 חודשים, 6 חודשים, אני מחכה רק ראומטולוג פרופסור.
טוב, קופת חולים, הרפואה בארץ, הרפואה מתקדמת, זה בסדר גמור.
מאוד, כן.
עכשיו שאלה לי אלייך, לאה, יש לך ביטוח משלים?
כן.
למה שלא תלכי באופן פרטי לאותו פרופסור? תשלמי לו כסף, תקבלי קבלה, ותחזירו לך חלק מהביטוח המשלים.
כן, יש אפשרות כזאת?
בוודאי, הם לא מספרים את זה, אבל זאת האפשרות.
הבנתי. אוקיי, טוב שאני, אתה אומר לי, זה לא ידע.
יש גם פרופסורים גדולים ברשימה של הביטוחים המשלימים.
כן.
ואת יכולה גם לבדוק את זה, וגם ללכת להביא קבלה, אם זה פרופסור, מנהל מחלקה או זה, קופות החולים מכבדות את הקבלות שלהם, והביטוח המשלים, הוא ייתן לך מכתב למה באת ומה יש לך, ועם החשבונית, את תקשי לקופת חולים, אני יודע, הם מקבלים בחזרה החזר מסוים, אני לא יודע כמה, תלוי בפוליסה שלך.
לא ידעתי בכלל, טוב שאתה אומר לי.
כן, משום שעוד 3 חודשים, כבר החורף יעבור.
רק שיטפלו בי, לא אכפת לי זה, כי יש לי כאבי כובד. איך שמתחיל התו, הקריר, וזה
כן.
מתחיל
עם
כאבים חזקים.
עכשיו, יש כאלה שבלילה זה יותר כואב לפעמים.
נכון.
אז תנסי לשאול עם כפפות.
וואו. אז קניתי ביוקיולייזר, ועושה על זה ביוקיולייזר, אבל הוא יש לו קצת הבדל, כן, הוא עוזר, אבל ליום יומיים. אחר כך שוב פעם חוזר.
אוקיי.
זה מה שאני עושה.
בסדר גמור, את עושה כל מה שאפשר. אפשר גם לעשות אמבטיות של פרפין, אבל זה כבר סיפור אחר.
לא, אני עושה אמבטיות חמות עם מים חמים, עם מלח, ים המלח, ועוד כמה דברים נוספים.
את יכולה גם להשתמש במלח מהחנות מקולת.
כן?
כן. תנסי, תראי אם יש הבדל.
תמיד לומדים.
יש הבדל במחיר.
אוקיי, כן, זה נכון.
כן.
זה נכון.
טוב. לישון עם כפפות, איך שאת קמה בבוקר, לשפשף את הידיים ממים חמים, ולדעת שאין הרבה מה לעשות. זה שינויים נבנים.
וגם זה לא כזה אסתטי, רואים שזה עקום כזה.
את הולכת בשבוע הבא לתחרות מסתבל?
לא, ממש לא, אבל כשאתה עובד עם אנשים, זה מה שקורה.
את חושבת שבאמת, שאם אני בא לעבוד עם אנשים, או לקנות משהו בחנות, או זהו, אני מסתכל בדיוק איך הציפור, איך המפרק הקטן של הגודלים נראה, אני מסתכל איך מדברים אליי, אני מסתכל אם האדם הוא נקי או לא נקי, אם הוא מדבר באדיבות או לא באדיבות, אם הוא מחייך או לא מחייך.
הכי חשוב זה שלא יכאב לי ושלא יהיה לי כל השאר אצבעות.
יש גם תרופות שאפשר לתת באופן קבוע לכאבים האלה. לא תרופות, התרופות נגד דלקות או נגד כאבים, אי אפשר לקחת אותם יותר מכמה ימים. אני גם לא ממליץ לקחת אותם
למי שיש... ארקוקציה, נתנו לי ארקוקציה.
אבל זה לשבוע לא יותר, או לעשרה ימים לא יותר. אז זה עזר לך, אז עשרה, אז כמה ימים הרגשת יותר טוב, אבל זה לא פתר את הבעיה.
טוב, לא, ממש לא, שבועיים, חודש, הרגשתי. טוב, ואחר כך שוב פעם חזר
כן.
לאותו מצב.
כן. תגידי לי, אבל אני, יש לך לחץ דם גבוה?
לא, ממש לא. אני לחץ דם נמוך, סוכר שלי הוא מאוזן, הכל טוב ויפה, ויש לי פשוט פיברומיאלגיה, פרופסור קראטו, יכול להיות שזה יש קשר לזה?
פיברומיאלגיה יכולה להחמיר את הכאבים, אם יש לך כאבים, את יכולה להרגיש אותם הרבה יותר חזק, אם יש לך
נכון,
פיברומיאלגיה.
נכון.
אם, ואם אין לך פיברומיאלגיה, אז יש לך את הכאבים, את מרגישה אותם יותר חלש. אבל, אבל תראי, מה שכדאי זה מהתרופות האלה של הארקוקסיה, לקחת כמה שפחות.
אוקיי.
כמה שפחות. מצד שני, מצד שני, אם כואב לך מאוד, לפעמים, את יודעת, לפעמים אקמול, הפשוט והטוב, עוזר. אז לא צריך להתחיל לרוץ לתרופות שיש להם גם תופעות לוואי. אני רוצה להגיד לך, אני אישית, תרופות מהמשפחה של מה שנקרא non-steroidal anti-inflammatory drug, שזה כמו הוולטרן, כמו הביטרן, כמו הנורופן, כמו האדוויל, כמו הארקוקסיה, אני לא לוקח כבר למעלה מ-10 שנים.
וואו.
כן, אז כמה שפחות מהתרופות האלה, אקמול הפשוט והטוב, לפעמים עושה את העבודה טוב מאוד. או אם מישהו אין לו בעיות בקיבה, לפעמים... כן, בדיוק.
אוקיי, תודה רבה.
טוב, כל טוב, כל טוב.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אבל לא סיימנו לפני שנודה למאירה פרץ שעורכת את התוכנית, לליאור שד משפיצר שמפיקה אותה, על הדיגיטל לרעות מתתיהו שהיא מעבירה את כל השיחות שלנו לאינטרנט, ואתם יכולים גם בעוד שבוע, גם בעוד שבועיים, להיכנס לאינטרנט לשמוע את השיחות, או לכתוב נושא מסוים ולשמוע את כל התשובות על הנושא הזה. תודה למעיין לויטין, שאחראית על השידור ב-103 FM, לסער בן חמו, שאחראי על השידור ב-104.5 FM. צלצלו לנו ל-1-900-722-103, 1-900-722-103, אם אתם רוצים לעלות לשידור בשעה הבאה, או שילחו לנו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא עליכם את מי לשאול, או התביישתם או לרופא לא היה זמן או לכם לא היה זמן, או פחדתם לצאת לחופת חולים שמה תפגשו בקורונה בדרך. כן, ואיתי אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מהירה פרץ, מפיקה ליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ראות מתיתיהו, האחראית על השידור ב-103 FM עם מעיין לויטין, וב-104.5 אחראי סער בן חמו, והטלפונים שלנו 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח לנו הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, להגיג הגיגים וכולי וכולי וכולי, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
שלום פרופסור קרסו.
כן, שלום וברכה.
מדברת מזל בת 74.
שלום מזל.
אתמול בטלוויזיה עלה איזה פרופסור מבית חולים, לא משנה מה שמו, והוא גילה שיש וירוס חדש, לא מספיק הקורונה, שנדבקו 7 אנשים בדימונה, אחד אחרי השני, והם במצב מאוד קשה. האם ידוע לך על ה...
לא.
אתמול גילו את זה בטלוויזיה.
אני ממעיט מאוד בטלוויזיה. בדרך כלל כשאני רואה טלוויזיה, אני רואה את המצלמה, זה כשמצלמים אותי לתוכניות הבוקר הרפואיות שלי.
והוא סיפר שהווירוס הזה, זה ממש מביא עד כדי מוות.
לא, אני לא יודע.
דלקת ריאות מאוד חזקה, והוא לבד אמר, לא מספיק לנו הקורונה.
וזה לא קורונה?
לא, לא, הוא אמר לבד, זה לא מספיק לנו הקורונה, עוד וירוס חדש.
לא, אני לא יודע, אני לא יודע אם לא, אני לא יודע על מה מדובר.
אתה לא יודע?
לא יודע על מה מדובר, אני לא שמעתי על זה.
אני לא יוצאת מהבית, אז גם עוד הוירוס הזה.
תראי, אם, תקשיבי אליי, מזל. אם את מקפידה לצאת עם מסכה.
מאוד, מאוד.
לצאת עם מסכה.
אני גם את... לא יוצאת הרבה פרופסור קרסו.
אז אין לך מה לפחד.
אני אפילו את הנכדים לא ראיתי מההתחלת הקורונה. זה אומר מזל, לך משהו?
כן, להגיד לך משהו מזל.
נו.
אני מה-16 לחודש מרץ, תחילת הקורונה.
נו, אז גם אני אותו דבר.
לא חיבקתי את הנכדים
גם
שלי.
גם אני.
לא נשקתי את הילדים שלי.
נו, טוב. זה רק דרך טלפון.
אני רואה אותם במרחק של 4 מטר את הגדולים, כי את הקטנים את לא יכולה, אם הם רצים אלייך ומחבקים אותך, את לא יכולה
נכון,
לדחות אותם.
נכון.
אז את הגדולים אני רואה במרחק לא של 2 מטר, של 4 מטר. אם אני רואה חולה, אני ממוגן כמו שאני נכנס לחדר עם קורונה. אז צריכים להיזהר, אז זה יהיה עוד כמה חודשים עד שזה, אבל אם את נזהרת,
מאוד.
אין לך מה לפחד.
נכון. מאוד, מאוד, מאוד.
את מבינה, אין לך מה לפחד אם את נזהרת מהווירוס הכי אלים שישנו בעולם.
שאני צריכה ללכת אפילו לקופת חולים, אתה יודע, אני משתדל לא 2 מטר, 4 מטר, 5 מטר.
בסדר גמור, בסדר גמור, ולא להתבייש להעיר הערות, את רואה מישהו ש...
אז אני אגיד לך משהו, לפני חודש שנסעתי לקופת חולים, יערתי לאיזה בחור, סליחה, תעשי מסכה, מי את יא בזונה?
כן, בסדר, אז יש כאלה חמורים, אבל תראי.
אז אני התבייש, אמרתי חבל שאמרתי לו.
ברגע שאת מבינה, הרי הוא לא מכיר אותך, נכון?
בסדר, אבל...
זה לא היה, זה לא משהו אישי. זה צורת דיבור שבזה לדעתי הוא בייש יותר את עצמו מאשר אותך.
ולא תגיד שהוא אדם צעיר.
עוד יותר טוב, עוד יותר גרוע.
זה, זה,
את מבינה, אנשים כאלה מביישים את עצמם, לא אותך, כי זה לא שהם זה לא שהם מכירים אותך. הם לא מכירים אותך, הם לא יודעים מי.
בגלל שלא מכירים, אז תעשה את מה שאומרים לך.
לא, לא, אז זהו, אז הם לא מכירים אותך, אז זה לא משהו אישי שלא למזל, אז אין מה להיעלב.
נכון.
ואדם שמתנהג בצורה כזאת, משפיל את עצמו.
לא, אמרתי יותר, אני לא מהירה, לא מהירה בכלל.
כן, אני...
אז אתה אומר שאתה לא פגע, לא שמעת על הווירוס הזה.
לא שמעתי, מזל, לא. אני גם חושב שזה מאוד מוזר, כי אם זה היה משהו שבאמת היה, היה, איך אומרים, הייתה קצה הקטה...
ודווקא פרופסור מבית חולים מבאר שבע דיבר, כי הביאו אותם לשם.
יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שזה היה...
טוב, הייתה שיהיה לך שבת שלום ובריאות.
גם לך, כל טוב מזל, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני שמואל מנתניה.
כן, שמואל, אני איתך.
אני מודה לך. א', אני לפני, הושפסתי בבית חולים בלניאדו לפני כ3.5 חודשים בשל חום גבוה שחשבו בהתחלה שזה קורונה אבל שללו את זה ועד היום לא יודעים למה אבל נתנו לי אנטיביוטיקה כזו כללית שהיא טובה לכל הזיהומים אם דיברו עם זיהומולוג והכל עבר ברוך השם וחזר לאיתנו הראשון אבל נתנו לי סדרה של בדיקות ואחד מהם אמרו לי שאני צריך לעשות בדיקה של בדיקת לב אצל קרדיולוג הייתי אצל קרדיולוג והוא המליץ הוא בדק אומר שהכל תקין הוא לא רואה שום דבר והוא המליץ לעשות בדיקת לב המאמץ, עשיתי, היה תקין, ולעשות מה שנקרא מעבדת שינה.
כן.
מעבדת שינה קיבלתי תוצאות ממש לפני יומיים, והסיכום הוא שבדיקת השינה מצביעה על דום נשימה
בשינה
בדרגת חומרה קשה. ההמלצות זה טיפול קבוע ב-CPAP.
CPAP, כן.
כן, ובדיקת אף אוזן גרון אצל רופא אף אוזן גרון. אני שואל, מה הסתכנות של הדבר הזה?
אז ככה, יש לך עודף משקל, שמואל?
יש עודף משקל, כן. על זה גם דיברו, כן.
אוקיי, אז עודף משקל הוא אחת הסיבות העיקריות בן כמה אתה?
אני בן 66.
אוקיי, אז יש לנו שתי סיבות לדום נשימה בשינה. אגב, השם דום נשימה בשינה נורא מפחיד. הוא צריך להזהיר, אבל לא להפחיד. כי זה יותר הפרעות בשינה. מה קורה? אחרי גיל מסוים, הטונוס, המעמד של קנה הנשימה, הוא לא כמו מעמד, הוא לא כמו בגיל צעיר. ולכן לפעמים בלילה, הנשימה לא טובה, אתה גם נוחר מאוד בלילה.
נכון, נכון מאוד.
נחירות זה חלק מהעניין. עכשיו, מה קורה בדום נשימה? דום נשימה זה מצב שפתאום, כאילו, צינור הנשימה קורס, ואז אתה מפסיק לנשום. אתה מפסיק לנשום, אז לכאורה זה מסוכן, אז למה זה לא מסוכן? כי אתה מפסיק לנשום, זה הדום נשימה, אבל ברגע שהמוח מזהה שאין לו חמצן, הוא מאיר אותך. הוא מאיר אותך בלי להאיר אותך. הוא מאיר את הגוף, אבל לא מאיר את התודעה. ואז אתה לא יודע שהתעוררת, אבל אתה יותר ערני ואתה נושם. עכשיו, זה נשמע כמו נחירה, שאתה נוחר, פתאום אתה מפסיק לנחור, שקט, ואז פתאום, עוד פעם, איזושהי נחירה מאוד מאוד חזקה. זה, אם מישהו ישן לידך, זה מה שהוא יכול לשמוע.
נכון, עכשיו, אנחנו שומעת את זה.
כן, עכשיו אנחנו יודעים שדום נשימה בשינה קשור יותר ליתר לחץ דם, קשור יותר למחלות לב, קשור יותר בעייפות במשך היום. יש אנשים שקמים בבוקר יותר עייפים מה שהלכו לישון בלילה, למרות שבחוויה שלהם הם ישנו כל הלילה. ולכן קמים הרבה לבית שימוש, לשירותים, קמים הרבה עם פה יבש. ולכן מה שאפשר לעשות זה כמה דברים. הדבר הכי טוב זה מכשיר שנקרא סיפאפ. סיפאפ זה מכשיר שזו מסכה שאתה שם על הפנים, היא לוקחת אוויר מהחדר ומכניסה אותו עם קצת לחץ, עוזרת לך, היא מביאה לחץ, ואז כשאתה נושם, זה דוחף לך את האוויר בקצת לחץ, וזה מונע מכלי הנשימה להתמוטט אחת על השני. ואתה יכול לישון כל הלילה טוב. צריכים להתרגל למכשיר הזה, אבל רוב האנשים מתרגלים אליו. אפשרות שנייה היא לעשות ניתוח על ידי אף אוזן וגרון, שהם שם פותחים, הם מורידים את האינבל, הם חותכים ומרחיבים. אפשרות שלישית היא התקן דנטלי. התקן דנטלי זה כמו פלטה, רופאים שיניים שעושים את זה יודעים לעשות, שמושכים טיפה את הלסת קדימה, ואז זה מונע את ה... זה מאפשר כניסת אוויר יותר חופשית. והדבר הטוב ביותר, שהכי קשה לעשות אותו, זה לרדת במשקל. כמה אתה שוקל היום?
אני שוקל 97.
ומה הגובה שלך?
1.72 מטר.
אם אתה תרד אפילו 12 קילו במשקל,
כן.
המצב שלך ישתפר בצורה דרמטית.
אמרו לי שאני לא ירד במשקל לפני שאני לא ישן טוב.
שמה?
כי באמת אני לא יורד במשקל לפני שאני לא ישן טוב בלילה.
תראה, זה מעגל קסמים. זה מעגל קסמים, אתה לא יורד במשקל כי אתה לא יושן טוב, אבל אתה לא יורד במשקל כי אתה גם אוכל יותר.
לא, מפני שאני באמת, אני משתדל לאכול אוכל טוב, ולא...
אתה יודע מה מטרידה אותי, המילה משתדל.
לא, אני לא משתדל, סליחה, אני כן עושה את זה, אני רץ כל יום כ10 קילומטרים, אני רוכב על אופניים.
איך, אתה רץ 10 קילומטר או רוכב על אופניים?
אני הולך, הולך 10 קילומטרים בהליכה מהירה מאוד, כמעט כל יום, וחוץ משבת, אולי גם שבת אני הולך לבית הכנסת, מרחק של כמה קילומטרים טובים, ואני עם הרבה עם אופניים.
אוקיי, ירקות אתה אוכל הרבה?
כמון. המון.
ומה עם פחממות ושומנים? פחממות בעיקר?
אני אוכל פעם אחת ביום.
פחממות זה תפוחי אדמה, זה אורז, זה לחם, זה פסטה.
לא, פסטה לא. לא, ממש אורז בשבת, ולחם, אני אוכל לחם מלא פעם אחת ביום. לפעמים.
כמה, פעם אחת ביום כמה פרוסות?
3 פרוסות. כן.
אשתי
דואגת לי שאני אוכל אוכל טוב.
אוקיי, אז אני מציע לבורקס, אתה בורקס, אתה חוטף מדי פעם?
לא, בורקס ולא עוגיות ולא שום דבר.
אז תשמע, זה יכול מאוד, וההורים היו עם עודף משקל, ההורים שלך?
לא, ממש לא. אבל הדודים שלי כן. תמיד אומרים שאני דומה לדודים, האחים של האמא, שהם היו תמיד בעודף משקל.
תשמע, אני מציע לך לבקש שיפנו אותך לדיאטנית.
כן, הייתי גם בדיאטה לפני 3-4 שנים.
לחזור ושתבדוק לך את הדיאטה, כי לא יכול, תראה, סך הכל, עלייה במשקל, בדיוק. לא, מה שאני אומר זה שיש החלק הגנטי, ויש החלק שבגיל 60 פלוס, 50 פלוס אפילו, קשה לרדת במשקל, מצד אחד. אבל מצד שני, הבעיה העיקרית היא ש... מה זה השמנה? השמנה זה כמות קלוריות שאתה מכניס, פחות כמות קלוריות שאתה מוציא. עכשיו, אם אתה הולך 10 קילומטר ביום, ואם אתה רוכב על אופניים, אתה מוציא הרבה קלוריות.
אתה מוציא הרבה קלוריות. אף אחד גם לא מאמין שאני מספר את הסיפורים האלה.
לא, אני מה זה?
לא, אתה חלילה. כן, לא, אתה חלילה. אבל ששומעים, אבל שמכירים אותי, רואים אותי, ככל זאת, איך זה? איך זה, הם ממש מרימים גבה, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות.
אוקיי, זה יכול להיות, עובדה.
טוב, נכון.
אוקיי,
אז נכון. עכשיו, פרופסור גרסו, מה לגבי אף אוזן גרון, מה הוא צריך לבדוק אותי?
הוא צריך לבדוק לך, אין הרבה מה לבדוק למעשה, הוא יכול להציע לך ניתוח.
ואתה ממליץ על ניתוח?
אני ממליץ על ניתוח כפתרון אחרון, אני מציע לנסות הכל קודם.
הבנתי. טוב, שאלה שנייה שרציתי לשאול וקצרה מאוד, יש איזושהי שמועה ברשתות החברתיות, שמי שבעל סוג דם O מינוס או פלוס, אני יודע מה, על סוג דם O, הוא חסין בפני הקורונה? יש
אז ככה, אז זאת, אז הדבר הוא לא שמועה, הדבר הוא נכון, אבל הוא לא מדויק מה שאתה אומר. כן. אנחנו יודעים שאנשים בעלי סוג דם O, הם נדבקים פחות וחולים פחות קשה בממוצע מחולים רגילים. כלומר, אם לי ולך יש סוג דם O, זה לא אומר שלא נחלה, זה לא אומר שלא נהיה חולים קשים. אבל אם אתה לוקח 1,000 אנשים עם סוג דם O, ובאופן אקראי, ו-1,000 אנשים עם סוג דם אחר, A, B או AB, אז הסבירות שיהיו חולים קשים או שידבקו, הוא יותר גדול ב-AB מאשר ב-O. אבל זה לא ש-O מגן לגמרי, וזה לא שהם חסינים נגד הקורונה.
ומינוס פלוס זה משנה או שזה לא
משנה? לא משנה המינוס הפלוס.
אני מאוד מודה לך.
זה משנה מאוד בחשבון הבנק.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום עליך ועל בני ביתך.
תודה, אמן, כן יהי רצון ועל כל בית ישראל. כן, מי איתנו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור אבי קרסו.
צהריים מצוינים.
יחיד סגולה.
תודה רבה, אם יש לי העונג.
שמי אהרון טובל, אני דואג מאוד לאימא שלי.
בת כמה אימא שלי
בריאה? אימא שלי בת 86, עם אירוע מוחי, מלפני שש שנים, מגיל 80. לא מדברת, לא מתפקדת, סיעודית בבית אבות. לפני שנה וחצי, בטעות, לא בטעות, שברו לה את עצם הירך. ואחרי שלקחתי אותה, והרגל התנפחה לה מאוד, אז לקחתי אותה לדופלר, בדופלר גילו שיש לה פקקת ברגל.
אחד, מה הקשר בין שברוז, שבר זה דבר של עצם?
שבר בעצם הירך.
אוקיי, היה לה שבר בירך.
הפילו, היא הרגל שלה משותקת. הרגל בצד ימין משותקת, אבל כנראה בעלייה על המיטה, משהו שם לא הסתדר, ויקמו לה את הרגל.
לא יקמו לה, הרגל התעקמה, אני לא מניח שמישהו עשה את זה בכוונה רעה.
ושניסו להחזיר לה את הרגל למקום, ליישר, שניסו להחזיר לה, זה לא הלך, אז כנראה עשו קצת בכוח, המטפלים שהם לא הכי מומחים, ואז שאלו אותה למיטה, אני במקרה הייתי שם, זה היה תיק, שבאתי יום למחרת, מצאתי את הרגל שלה כמו דלעת. אז אחרי שבועיים באה אליי הרופאה, אמרה לי לפני הכל, אמרתי לה אולי השבר, לא, שללו את השבר, אמרו רגל משותקת, מתנפחת. לקחנו אותה לעשות לה דופלר, בדופלר גילו שיש לה פקקת ורידית. אמרו לי יום שישי ישירות אתה הולך מפה למיון, אם אתה רוצה שאמא שלך תחיה, יש לה קריש דם. לקחנו אותה, החזקנו אותה שם, החזיקו אותה, עשו לה גם צילום, שם גילו שיש לה שבר. וגם פקקת, נשארה שבוע, למה נשארה שבוע? רצו לנתח אותה את השבר. אבל ביום האחרון בא אליי
הרופא מנהל המחלקה ואמר לך ש...
הרופא, זאת אישה, איך קוראים, שכחתי מה השם שלה, הרופא מרדימה. הרופא מרדימה הגיעה, אמרה לי, תשמע, אמא שלך במצב הזה, כך בחשבון ש-50% יכולה לשרוד לניתוח.
נכון.
פחדתי עליה, על הגברת, על אמא שאני מאוד אוהב אותה, זרקתי את הניירת שמה בשולחן, אמרתי, אני לוקח אותה לבית אבות, מחזיר אותה, שמה יעשו לה טיפול השמרני, לא רציתי לקחת את ה-50% את הסיכון.
אתה צודק.
קיבלה גלקסן לרגל, לתתורי, במשך 9 חודשים, קיבלה את זה, לא היה דימום, הכל היה בסדר, הנפיחות קצת ירדה, לא ירדה כמו שהייתה, נשארה, אבל ירדה אחרי 9 חודשים, הפסיקו. כעבור שנה, לפני 3 חודשים, התקשרו אליי, אמרו לי, אם הרגל התנפחה לה עוד פעם בצורה מחרידה, תבוא, תיקח אותה, תעשה לה דופלר לרגל. לקחתי אותה לעשות לה דופלר לרגל, בדופלר החדש שעשינו, זה לא היה כמו לפני שנה וחצי, לפני שנה וחצי היה הרבה 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 יותר גרוע, מה שהיה רשום שם, מצד ימין, מצב לאחר DVD, עוד גם טרומבוס חלקי, ב-SPI, אני חושב.
בספנה, אוקיי.
טרמפוס חלקי, באתי, החזרתי אותה לבית אבות, הרופא אמר, צריכים, עכשיו, יש לה, הוא אומר, טוב, לא כמו שהיה, אבל יש, לתת לה את הגלקסן בחזרה, להחזיר לה את הזריקת התורית בבטן.
גלקסן,
אני כן. כל היום עוקב, אני אמנם אמא שמה, אבל אין יום שאני לא עוקב אחרי כל הרופאים, ואחרי כל מה שנעשה איתה, אני אחרי 3 ימים הגעתי לשם, ביקשתי מהרופא, שיעשה לה בדיקה דם. הרופא הסכים איתי, עשה לה בדיקה דם, אחרי יומיים התקשרו אליי, אמרו לי, בוא דחוף, תיקח אותה למיון. מה קרה, אני אומר, אמרו לי, המגלובין שלה ירד לשש וחצי, אתה זוכר לפני שנה וחצי לא רצית לעשות לה את הניתוח, כנראה יש לה זיהום ברגל, תבוא תיקח אותה, לקחתי אותה למיון, עשו לה בדיקות שם, נתנו לה שתי מנות דם, זה עלה לה לשמונה, החזיקו אותה יומיים בבית חולים, אמרו, אין מה לעשות, לא כדאי להתחיל לעשות לה כל מיני קולוסקופיה, לראות אם יש מחלות אחרות.
נכון.
אמרו, קרוב לוודאי שזה מהזריקה הזאת שהיא קיבלה, בחזרה לבית אבות, שהיא לא מכתב, לא תקבל כלום, עדיף לא לתת לה כלום, את הזריקה הזאת, מאשר לתת לה את הזריקה. עכשיו, מה שקורה, היא מאז עד היום, כבר כמה חודש וחצי שהיא לא מקבלת, אבל מצד שני, אני יודע שיש לה את הדבר הזה, והיא לא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל. אז אני חושש מהמצב, כאילו היא בלי טיפול, שחז וחלילה. כרגע מצב
אתה יודע, לפעמים אנחנו נתקלים בבעיות בגיל מבוגר, שתרופה אחת או טיפול אחד מתנגד לדבר שני. וזה, ואתה יודע, אתה פה קשה מאוד להחליט, כי אתה נותן את הטיפול, יש בו סכנה. אתה לא נותן את הטיפול, יש בו סכנה. אז לפעמים אנחנו אומרים למשפחה, תחליטו אתם, אתה מבין? כי הרופא, כן, זה מה שנקרא catch 24. מה שלא יהיה, אתה תצא לא טוב. כן.
זהו. עכשיו אני אתקשר אליי יומיים אחרי זה, הגריאטרי מבית אבות, אמר לי, בכל זאת, החזרת אותה לפה בלי טיפול, אמא יש לה קריש ברגל, תבוא תיקח אותה מהר למיון, החזרת אותה בלי, אמרת לה, אבל לבית חולים, אמר, נתן לכם מכתב, עדיף ככה ולא ככה, לא רצו לקחת אחריות, אמר לי, תבוא תיקח אותה בחזרה, אמרתי לה, לא, תשמע, אני לא בא כרגע, מטלטל את האישה עם אירוע מוחי, אתם לא יודעים מה זה מיון, מי שיודע, היה שם מבין מה זה מיון בדיוק.
כן, זה שש שעות.
אני, לא רק שעות, אישה מסכנה, לא מדברת, אוכלת דרך פג, מי ייתן לה אוכל, מי יטפל בה? הלכתי לשתי פרופסור לקבל חוות דעת, אמרו לי בדיוק שבמצב הזה של אמא, לא לעשות כלום, להחזיר אותה בחזרה לבית אבות, והטיפול, אילוי מה שייתן, וכל דבר שתעשה לה, אמרו לי, הוא אמר לי, תעשה לה פילטר בבטן, אולי ניתוח.
שום דבר.
עכשיו, אוקיי, גם אני חשבתי אותו דבר.
איך התובנה שלה? זה ממה? שהיא לא מדברת, זה לא, דבר היא... אחד. היא מבינה?
היא לא מדברת, אם היא מבינה...
לא, ריחד, לא, לא מדברת... אם... לא, ריחד, בוא אני אשאל אותך, כי זה מאוד חשוב. כשאתה אומר לה, אמא, תפתחי את הפה ותסגרי את העיניים.
לא.
כלומר,
לא.
היא לא מתקשרת.
לא.
כי אדם,
לא,
גם אם הוא לא מדבר...
אחד. לא.
אדם, רק שנייה, אהרון.
כן.
אדם, גם אם הוא לא מדבר, הוא יכול להבין. כשהיא רואה אותך, היא מזהה אותך?
היא מסתכלת עליי, אבל רוב היום בבית אבות, כשאני בא לראות אותה, היא חמש דקות מסתכלת עליי, חמש דקות סוגרת את העיניים. חמש דקות פותחת, חמש דקות. אם אני לא נוגע בה קצת, אמא, קצת ככה מפריע לה, אז היא מתעוררת. אם אני עוזב אותה, הרי מה יש להם לעשות שם? הם התרגלו לישון בכיסא. הם התרגלו לשבת בכיסא ולישון. זהו. עכשיו, אני מה מודאג? היא המוגלובין עלה, והיא, אני ראיתי אותה פחות או יותר, אבל בכל זאת, אני אומר, כמו שאתה אומר, אולי יש איזה דרך שיכול להחליף את הדבר הזה, שיכולה לקבל, שהיא תקבל אולי לדלל את הדבר הזה.
אתה שואל אותי שאלה שהיא יותר פילוסופית. אישה בת 86, עם CVA, סיעודית לחלוטין.
לחלוטין.
לא מתפקדת, לא מבינה, לא מדברת. אתה יודע,
בכל זאת, אתה יודע, זה אימא.
אני יודע, אבל אימא, למה שאלתי אותך, אהרון, למה שאלתי אותך אם היא מודעת או לא מודעת? כי אם היא הייתה מודעת, זה משהו אחר. אני מבין אותך שאתה רוצה להחזיק אותה בחיים כמה שיותר.
יום-יום אני אצלה, אז זה אני יום-יום, אני כל הזמן...
מצד שני, אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שיש מוגבלות גם לרפואה, ויש מוגבלות גם להיגיון, ומבחינת צדק אוניברסלי, אני אומר דברים קשים, היה יותר טוב גם לה וגם לכם שתעצום את העיניים, כי האישה היא סובלת, הסבל הזה הוא לא סבל של, זה לא שהיא...
לא, אבל לא כואב לה, לא כואב לה משהו, היא לא, אני בא, היא שקטה.
תראה, כשיש למישהו טרומבוזה ברגל, זה כואב לו, השאלה איך הוא מבין את זה או לא, כשיש שבר ברגל, זה כואב. עכשיו, אם יש חוסר מודעות, זה משהו אחר. מצד שני, אתה יודע, זה לתת... תראה, אני מניח, אני מהמר.
אני רוצה אותה ככה.
שאם אתה תיקח דם...
כל עוד שאני יכול להחזיק אותה, פרופסור.
בסדר.
אני רוצה אותה ככה.
100%.
שאני יכול להחזיק אותה, שאני רואה שהיא לא סובלת.
מה שאתה צריך, זה פעם בחודש לקחת לה בדיקת דם, משום שאני מודיע לך שיש סיכוי גדול שההמוגלובין ימשיך לרדת, אפילו אם היא לא מקבלת קלקסן. כי אנחנו רואים, אנחנו יודעים, בחולים כרוניים, בחולים כאלה, יש איבוד, יש ירידה של המוגלובין, ולא תמיד אנחנו יודעים לאן ולמה.
לא
קשור לזריקה. יכול להיות קשור לזריקה, אבל אז יש מקור לדימום. אז יכול להיות לדרכי עיכול, ואז, אבל כדי שמישהו יגיע להמוגלובין 6, הוא צריך להפסיד הרבה מאוד דם, או שצריך לעשות לו, או שהרבה זמן לא בדקו לו. אז לכן, יש לה עכשיו המוגלובין 8.
11.5, לא. פעם אחרונה 11.5, הוא עלה לה, כי מקבלת אוכל. דרך הפג, אתה יודע, בפג, האוכל יש לו בוקר, צהריים,
רק נגיד למאזינים,
פג.
רק נגיד למאזינים שפג זה הזנה דרך הבטן. כלומר, יש חור בבטן שמגיע ישר לקיבה עם צינור, ומכניסים את האוכל דרך הצינור ישר לקיבה. כן.
אין פצעי לחץ, היא נקייה.
היא שמורה טוב, תראה, היא כנראה נמצאת במוסד טוב מאוד.
היא במוסד, לא אגיד את השם, במוסד
לא חשוב, אבל בטוח שהיא נמצאת במוסד מצוין, אם בגיל 86, חולה סעודית כזאת, בלי פצעים, בלי כלום.
שאי אפשר להוציא אותה קצת לשמש, בגלל המצב, אי אפשר, לא נותנים לך להוציא אותה. יום כזה, אני קניתי אוטו מיוחד, פולקסווגן טרנספורטר, עם מעלון, שאני יכול לקחת אותה, לפני זה הייתי לוקח אותה לכל מיני מקומות.
למה אי אפשר להוציא אותה עכשיו לשמש?
לא, רק בתוך בית אבות, בתוך בית אבות. יום כזה התחננתי להם שיתנו לי.
לאן היית לוקח אותה? תגיד לי לאן.
דיזינגוף קצת, קצת לטיילת. היא מסתכלת.
אבל דיזינגוף קצת, לך זה טוב.
בתוך האוטו אפילו. אני לוקח אותה בתוך האוטו, לא ברגל. שהיא קצת מסתכלת ימינה ושמאלה, היא רואה קצת אנשים.
ארון. הלוואי שלכל האנשים היו ילדים כמוך.
יש לי סבלנות לזה.
אתה ילד, אתה בן נהדר.
עכשיו קלעת, בדיוק.
זהו, אני אוהב אותך מפה.
שתהיה בריא, אני יש לי עוד 4 אחים, אין אחד שבא לראות אותה, נכון, בדיוק.
אתה הבן הקטן?
אני הבן האמצעי, אבל תשמע.
לא, תמיד יש ילד אחד שיותר מטפל בהורים.
אף אחד לא בא, אחותי נתקעת קשר. אחי ניתק קשר, אף אחד לא בא, אני אפוטרופו שלה, אף אחד לא בא, אהבת חינם, לא רוצה כלום, אני רוצה כמה שתמשוך יותר, שאני רואה אותה בשבילי, אתה יודע מה זה אמא?
ארון, אני יודע מה זה אמא.
אין כמו אמא בעולם.
נכון.
מי שמבין בזה, הדור של היום מבין, הדור עכשיו הישן הוא מבין, יודע מה זה. אלו של עכשיו, הם פחות יודעים, הם לא יודעים.
יש כאלה עכשיו שמבינים, עובדה שאני מדבר איתך, ואתה הדור של עכשיו, ויש כאלה שלא, אבל זה, עזוב.
אז עכשיו, מה לעשות עם הטיפול? לא לעשות, כאילו אין, כמו שהסבר.
מה שאני מציע לך, תבקש, אם אתה רוצה להיות שקט.
כן, כן.
תבקש בדיקת דם בעוד 3 שבועות או חודש.
אין בעיה, אפילו ביום ראשון, הוא יעשו,
לא,
אין בעיה.
לא, סתם לעשות, מתי עשו לפעם האחרונה
בדיקה? לפני חודש,
אז תבקש ביום ראשון בדיקה, רק של המוגלובין, לראות שהוא לא יורד, כי אם הוא יורד, צריך לתת לה עוד דם.
אמרו לי שיתרים אותה, זה גרב אלסטית, מרוב שהייתה מנופחת, הגרב לא נכנסה לה ברגל, מרוב שהרגל עולה עכשיו וקצת ירדה.
אם גרב לא מתנפח, אם גרב לא מספיקה, רק שנייה, גרב לא מספיקה, יש תחבושות אלסטיות שאפשר לחבוש.
עכשיו שאלה שלפעמים מציקה לי. הדבר הזה שאני לא, שבסוף ויתרתי על הניתוח בגלל 50% סכנות.
עשית טוב.
עשיתי טוב?
אז נגיד לך למה עשית טוב.
אני לא רציתי לחזור משם לבית.
אני אגיד לך למה עשית טוב. כי אם חס וחלילה לא היית... היא לא הייתה עוברת את הניתוח,
כן.
לא היית סולח לעצמך בחיים.
בדיוק.
עשית מצוין.
שתהיה בריא, זה גם...
ואתה אומר. ילד טוב, ואתה בן טוב, ואני אחל לאמא שתחזיק הרבה זמן.
כל טוב לך. אני יודע שאתה אוהב חיימי, אני עשיתי חיימי עם דגים סלמון טריים. אם היית שכן שלי קרוב פה, הייתי אומר לך, תשב אחרי התוכנית לאכול תהנה. אתה אוהב חיימי, אמא טריפוליטאית, הייתה עושה הכל בבית בשעה כזאת. אין כלום עכשיו, הכל הייתה עושה כיף היה, כיף. אז אני חייב...
אלה החיים.
אז אני חייב להחזיר לה את מה שעשתה.
נכון.
הבנתי. פרופסור, תודה רבה.
כל טוב, אהרון, כל טוב.
אני הרבה שנים שומע את התוכנית, אין יום שישי בלי לשמוע את פרופסור רפי קרסו, זה לא יום שישי.
כל טוב חמוד.
שתהיה בריא, תודה רבה.
כל טוב. אוי, אני אחל לכולם שיהיו להם ילדים כאלה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, הטלפונים שלנו 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לבקש לעלות לשידור בהודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו, ומי איתנו על הקו?
ג'ודי,
Hello?
שמי ג'ודי.
שלום ג'ודי.
ואני לשאלתך, בת 77.
כן.
אבל אני רוצה לשאול משהו עקרוני שאני לא מבינה.
כן, ודאי.
יש לי כבר שלוש פעמים מלנומה על הלחי, והפעם כל הזמן אמרו לי in situ, עכשיו אמרו לי 0.3 זה ככה גבולי, והמילים שמתלוות לזה כל הזמן זה ממהיר, אבל זה לא מסכן חיים. לפני שנתיים אמרו, היה לי סרטן שד, אמר לי מלי החירוג, אמר לי מהסרטן הזה את לא תמותי. אני לא מבינה אם משהו ממהיר איך הוא לא מסכן חיים, אבל אני פשוט לא מבינה.
תראי, החיים זה דבר מסוכן, עובדה שכולם בסוף, כולם בסוף מתים.
אוקיי.
לא, אני עכשיו ככה, כשברגע שיש גידול, ואני מניח שהוציאו לך את זה בשיטת מוס.
נכון.
כן. ברגע ש... מה היא שיטת מוס? שיטת מוס היא שיטה שבה כשישנו גידול, שהוא גידול בעיקר על הפנים, והוא גידול חיצוני, אנחנו מוציאים אותו, ואנחנו מוציאים אותו, ובודקים שהוצאנו אותו בשלמות.
נכון.
כלומר, אנחנו בודקים את השוליים שלו. עושים חתך, מוציאים את הגידול כמה שאפשר יותר קטן, שולחים למעבדה, למיקרוסקופ, ומסתכלים על השוליים של מה שהוצאנו. אם רואים שיש שם עוד תאים חשודים, אז עושים עוד חתך, מרחיבים את את הפתח של של החתך. וכך כל הזמן, אם צריך, מגדילים את הגודל של החתך, כמובן על חשבון אסתטיקה או על חשבון הצלקת. עכשיו, אם ניקית את הכל, אז הגידול בהבחנה הוא ממהיר, אבל אתה טיפלת בו למעשה. עכשיו, היום גם במלנומה, לשמחתנו, שהיה פעם הגידול העורי בעור הממהיר ביותר, היום יש לנו טיפולים אימונולוגיים שהם מאוד 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 יעילים. זהו, אז זאת התשובה. עכשיו, ברגע שאדם מנקה את הכל, יש סיבות נוספות למות, תראי, היום, לשמחתנו הרבה, סרטן בהרבה מאוד מקרים, בעיקר בגילוי מוקדם, הפך ממחלה סופנית למחלה כרונית.
נכון, נכון, אני מקפלת המקסיפן, כן.
בדיוק. וזאת מחלה כרונית, וממחלה כרונית לא מתים, ממחלה כרונית מתים עם המחלה, אבל לא מהמחלה. אז זאת צורת הגישה, והרופאים אומרים לך, תקשיבי, תרגיעי, כי אם אומרים לך, יש לך מחלה ממאירה, את לא ישנה בלילה. נכון. אבל צריך לקבל את הפרופורציה. והרופא אמר לך את המילים בצורה שיש לך את הפרופורציה הנכונה. מזה,
אוקיי.
אם לא מתקן. יש טיפול,
את מקבלת טיפול. אז זאת אומרת, יש טיפול. פה גם פונקציה של להוציא את זה בזמן?
בדיוק.
ובמידת הצורך לתת לזה את הטיפול החוסם או משהו
בדיוק,
כזה.
בדיוק, בדיוק.
יופי, עשית לי סדר.
אוקיי, ג'ודי.
אז אני אמשיך לחגוג את החיים.
תמשיכי לחגוג את החיים, כן.
תודה,
כן.
תודה רבה.
כן, בבקשה.
תודה, ביי.
כן, רק שנייה אחת, יש לי פה, אומרים לי שאלות על אופה, אני צריך פשוט למצוא אותם, אתם יודעים מה הבעיה של שידור חי, אני לא רואה את השאלה אצלי במחשב. טוב. אז אני במקום, מיד עולה, טוב, אני פשוט, יש לי בעיה כנראה עם התקשורת של המחשב, אני לא רואה את השאלה אצלי על המחשב. אוקיי רבותיי, בואו נמשיך, יש לנו מישהו על הקו? מיד, טוב, בינתיים אני אגיד לכם, שבאמת דיברנו על מחלה ממאירה ועל מחלה סופנית, אז חלק גדול מהגידולים, חלק גדול מהמחלות, חלק גדול מהטיפולים שיש לנו היום, הם לא כמו שהיו בעבר. בעבר היו נותנים לכולם חימותרפיה. חימותרפיה הורגת גם תאים בריאים, גם תאים חולים. אומנה הורגת הרבה יותר כמובן תאים שמתרבים, מתחלקים הרבה יותר מהר, שהם תאים סרטניים, אבל היא גם מזיקה לגוף באופן כללי. היום יש לנו טיפולים שהם טיפולים שהם כמו טיל מונחה. הטיפול, אני יכול לכוון אותו לגידול, לתאי הגידול, לביולוגיה של הגידול. ואם אני מכוון אותו ונותן אותו, הוא פוגע אך ורק בגידול. ויש לנו היום הרבה מאוד גידולים, שפעם היו גידולים סופניים, קשים, מהירים וזה, שהיום הם גידולים שאנחנו משתלטים עליהם, מטפלים בהם. לכן מה שחשוב זה אבחון מוקדם, לכן מה שחשוב זה ללכת לבדיקות מעקב, זה לעשות קולונוסקופיות, זה לעשות ממוגרפיות, זה לעשות בדיקת PSA, למרות שזאת לא בדיקה ספציפית, להיות במעקב אצל הרופא, לעשות בדיקות דם כל כמה זמן, ולהיות בריאים ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום.
שלום, פרופסור קרסו, צהריים טובים?
כן, צהריים מצוינים, ממי אני?
אתה מדבר עם יובל.
כן, יובל.
אני רציתי לשאול אותך שאלה. יש לי בעיה בכף הרגל.
בן כמה אתה, יובל?
בן 49.
כן.
עכשיו, אני נכה צהל פוסט-טראומטי.
כן.
כתוצאה מזה גם לפני כמה שנים גילו לי פסוריאזיס.
אוקיי, זה לא כתוצאה מזה, אתה יודע, זה דבר שיכול אולי, זה דבר שנמצא בגוף ויכול לפרוץ כתוצאה מטראומה, אבל זה לא בגלל הטראומה.
אוקיי, בסדר, אבל אני מוכר על זה עכשיו. מה שקרה, יש לי בכף הרגל דבר שנקרא אי ספיקה של הגיד הטיביאליס פוסטריום.
כן.
שגורם לי לקריסה של כף הרגל פנימה. עכשיו, הציעו לי לעבור ניתוח להחלפת הגיד הזה. להחלפת הגיד הזה, כי טוענים שחלק מסוים מחולי הפסוריאזיס יש להם דלקות פרקים.
נכון, יש מה שנקרא פסוריאטיק ארתרייטיס.
כן, שמשפיעות באופן ישיר כאילו על אותו גיד מסוים, שיכול להיות שבגלל זה הוא הגיע לאי ספיקה.
הגיד הזה הוא יותר, הגידים שם יותר רגישים, כן.
כן, עכשיו, אני אמור לעבור שבוע הבא MRI, ואם זה באמת זה, אז לעבור ניתוח.
שיהיה פשעה טובה.
אז השאלה היא עכשיו, השאלה היא קצת הלחיצו אותי בדבר הזה, אמרו שבעיקרון, כאילו, הניתוח הזה יכול לגרום לדבר שנקרא רגל קרה. אתה יודע מה זה?
רגל קרה?
רגל קרה, אמרו שזה בעיקרון הניתוח הוא עצמו מתמונו. בלי כאבים כמעט, אבל אחר כך הרגל יכולה להיות ממש קרה במשך, כמובן אתה יודע, היא זרים אדם במשך כמה חודשים, וזה חלק מסיכוני הניתוח הזה.
אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר. יכול להיות, כלומר, אני לא יודע, לא שזה לא נכון. יכול מאוד להיות שיש שם איזה, צריכים להגיע... לפגוע במערכת הסימפתטית או במערכת שמרחיבה כלי דם ואז כלי דם מתקפצים, או שאולי צריכים להקריב איזה כלי דם כדי לעשות את הניתוח, כלומר לחסום איזה כלי דם כדי להגיע למשהו שהוא התחליף לגיד, ואז פחות דם מגיע, אבל אני לא יודע על מה מדובר.
הבנתי, דבר שני שאמרו לי, זה אמרו לי, תשמע, אתה יכול לא לעשות את זה וללכת כאילו מה שנקרא בשיטה השמרנית, מדרס עם איירליפט.
כן.
זה לא פותר את הבעיה,
אבל זה פותר שאתה תלך יותר בהליכה יותר נכונה, ופחות תתקל, פחות תמעד.
כן.
אתה נופל, אתה נתקל הרבה?
החלק הלטרלי של כף הרגל שלי כאילו מאוד כואב.
זה יקל לך על הכאב, זה כאילו מדרס, זה כמו, זה כאילו...
כן.
כן.
סוג של מדרס וזיוכים, אז שאלתי אותך, אז אני רציתי לשאול אותך, האם כדאי כן לעבור את הניתוח ולהיכנס להליך החלמה מאוד ארוך, או ללכת על העניין של המדרס?
אני הייתי מתייעץ עם עוד מומחה לכף רגל. אני לא יודע לתת לך תשובה חכמה מחוסר ידע שלי. אני לא מכיר את המושג.
אם אני אגיד לך שם של מומחה כף רגל,
לא, אל תגיד לי, יש כמה מומחים, יש הרבה מומחים שעוסקים, תראה איזה מנהל יחידת כף רגל בבית חולים אחר שבו אתה היית, ותשמע עוד חוות דעת. ובדי תן לך עצה יותר טובה. לא שמעתי?
אפשר שאלה אחרונה אפשר שאלונת אחרונה בקשר לזה?
ודאי, ודאי, אתה לא מוגבל בשאלות, שובה.
אוקיי. בזמנו אני זוכר, אז אני, לפני הרבה חודשים דיברתי איתך על העניין של, של כדורים שלוקחים פוסט-טראומטיים, ואתה המלצת לי על כדור שנקרא מירו.
כן, זה לשינה בעיקר.
המירו הזה לא עושה לי טוב.
אז הוא לא טוב לך?
לא עושה לי טוב. עכשיו כאילו, הרופאה התלבטה בזמנו בין מירו באמת, ודרך אגב צחקתי איתה, אמרתי, דיברתי איתך, והזכרת את השם הזה, היא התלבטה בין מירו לציפרלקס. עכשיו היא אומרת, מירו הרבה יותר מתאים כאילו לפוסט-טראומטים.
כן, כי מירו, אני אגיד לך למה. כי מירו מכסה כמה... מירו הוא כדור ממשפחה שמעלה גם את הסרוטונין, גם את הדופמין, וגם את הנורדרנלין, כאילו, את הנורפינפרין. ולכן הוא כאילו יותר רחב טווח מאשר ציפרלקס.
כשאתה אומר הוא מעלה את הסרוטונין, זה יכול גם לגרום כאילו מה שנקרא לעצבנות יתר?
לא, לא, לא. להפך, להרגעת יתר. הוא טוב גם נגד חרדה, הוא לא...
אני מבין.
כן, כן.
בסדר. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב. אני אחר כך אלך ללמוד את המושג כף רגל קרה, אני ממש לא מכיר את המושג הזה, ואני מקווה שלמדתי משהו מהתוכנית של היום. מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
כן, שלום.
שמי רמי וייסמן, וקודם כל, באמת מאוד נעים לשמוע אותך מדי יום שישי.
תודה רבה, רמי.
באמת מאוד מאוד חשובים. השאלה היא כזו, אבא שלי הוא בן 74,
כן.
מורה למתמטיקה לשעבר, בגיל 50 ומשהו היה לו התקף לב, ולאחרונה באמת ככה התחילה לו ירידה במצב הקוגניטיבי. הזיכרון, הדימנציה, התחיל להיות לו רעת בידיים ורעת בעיניים מאוד חזק. הבאתי באופן פרטי נירולוג הביתה, אז הוא רשם לו דופיקר וריקוויט. במה שנקרא, דופיקר זה משהו כמו רבע כדור,
להתחיל רבע כדור פעמיים או שלוש פעמים ביום.
שלוש פעמים ביום. עכשיו, הרעד בידיים זה מה שנקרא טיפה הייתה לו הקלה, אבל הרעד בעיניים נמשך.
בעיניים?
בעיניים, כן, ממש העיניים מתכווצות, יש כזה, מה שנקרא, קיבוץ כזה בלתי רצוני.
יש לו ספזם של העיניים, כלומר, אפפיים. בלפרוספזם זה נקרא. כלומר, הוא כאילו עוצם בכוח את העיניים מדי פעם? ממצמץ הרבה יותר?
סוג של כן, מצמות שקורה מעצמו, זאת אומרת, הוא לא כל כך שולט על זה.
ברור.
לא כל כך שולט על זה.
לא, פה צריך ברור נוירולוגי, כי אם אתה אומר שיש לו גם ירידה קוגניטיבית, בן כמה הוא בן 74? אם יש לו גם ירידה, מה?
כן, כן, הוא בן 74.
אם יש לו גם ירידה קוגניטיבית, וגם תופעות פרקינסוניות שהופיעו ביחד, אז יכול להיות שזה מחלה מסוג של פרקינסון פלוס, או של, או מולטי סיסטם. יש כמה סוגים של מחלות נוירולוגיות שנותנות כמה סימנים של מערכות שונות במערכת העצבים.
כן. עכשיו, מבחינת הדיאטה, פשוט ככה אני גם שואל בשנים, כי אמא לרוב מטפלת בו, יש איזה דיאטה מיוחדת שסמת מעבר לבירור הנוירולוגי שהוא צריך?
רק כשר.
בבקשה?
רק כשר.
רק כשר.
אני אוקיי. צוחק כמובן, אני כן, צוחק כן, כמובן, כן. כן. אבל אין שום הגבלה תזונתית, אבל צריך לעשות לו בירור נוירולוגי, כי...
כן, אז...
עכשיו, למה הבאתם רופא הביתה? למה הוא לא יוצא מהבית?
הוא לא יוצא מהבית.
מדוע?
יש בעיה, הם גרים בקומה גבוהה, ואני כבן מוכן מה שנקרא לקחת את העלות, לממן אמבולנס להוציא אותו. יש, מה שנקרא, יש שיתוף פעולה. יש שיתוף פעולה בנושא.
כלומר, יש פה גם בעיה התנהגותית?
לא, התנהגותית לא, אבל לא רוצה. זאת אומרת, מעדיפים להישאר בבית, גם תקופת הקורונה, זאת כל הדברים האלה ביחד.
אוקיי, את זה אני מבין.
גורם לכך שאני באמת כבר מביא רופאים מומחים לבית. ושאלה פרופסור קורסו, נאמר, אם... דופיקר, האם הוא היה אמור לתקן את הסוטורית בידיים, את הרעידות?
דופיקר אמור, יש לו גם הפרעות בהליכה?
קצת ביציבות. כמו שאמרת, הנירולוג שבא הביתה אמר, זה כנראה השלב הראשוני של הפרקינסון.
תראה, דופיקר זו תרופה לפרקינסון. דופיקר זו תרופה שבדרך כלל לא מתחילים בה בהתחלה. ריקוויפ אפשר להתחיל בהתחלה, בדרך כלל לא. עכשיו, היא טובה לרעד, היא טובה לנוקשות של השרירים, אבל אם הוא בשלב הראשון, מה מבחינה קוגניטיבית? הוא מתמצא בבית?
הוא מתמצא, אבל דוגמה, ציירתי שהוא מורה למתמטיקה, אז הוא מה שנקרא כבר פתאום פעולות חשבון פשוטות מתקשה לעשות. זאת ממש יש לו דברים, סוג של חורים בזיכרון, וגם מבחינת התפקוד, לדוגמה, הוא פתאום שכח איך מצחצחים שיניים.
לא, זה דבר ש... וזה קרה באופן מהיר או באופן איטי?
באופן איטי, זאת אומרת, באופן מדורג. לא משהו מאוד מהיר, אבל באופן מדורג.
תוך כמה זמן? תוך כמה שנים?
תוך כמה חודשים.
תוך כמה חודשים?
תוך כמה חודשים.
אני הייתי לוקח אותו לעשות לו הדמיה, לעשות לו CT, לעשות לו MRI, לבדוק עוד כמה דברים.
אוקיי.
יכול להיות שהוא עשה, איזה מספר אירועים מוחיים או משהו כזה באזורים שהם לא אזורים תפקודיים, אבל גם ירידה קוגניטיבית במשך שלושה חודשים מאדם שהיה מורה למתמטיקה לאדם שלא יודע לצחצח שיניים תוך מספר חודשים, זה לא מהלך רגיל של דמנציה. עכשיו, מצד שני, פתאום שזה בא ביחד עם רעד, איך הכתיבה שלו?
הוא לא כותב, כי יש לו גם בעיה בעיניים, זה כבר סוגיה אחרת, הוא לא רואה טוב, אז הוא למעשה לא כותב.
ואיך הוא מעורה, הוא יודע, הוא שומע חדשות?
הוא מעורה, מה שנקרא, שומע, מגיב, אבל באמת מרגישים שנאמר, אותו אדם שהכרנו אותו, זה כבר משהו שונה.
הוא מתפרץ לפעמים, צועק?
לא, הוא מאוד רגוע, אבל כל החיים שלו יש לו אופי טוב, רגוע.
כן, אבל יש אנשים שדווקא יש להם כל החיים אופי טוב, וכשהם בדמנציה יש להם אופי רע.
לא, לחלוטין, זה לטובה, באמת, אמא אומרת, כמה שיש בעיות, אבל זה, הוא נשאר מה שנקרא באותו קו ההתנהגות. אז מה שאני מבין ככה מומלץ, כמו שאתה מציין, להמשיך בבירור הנוירולוגי.
להמשיך בבירור הנוירולוגי, כן.
ועם הדופיקר ועם הריקוויפ להמשיך. נותן פה...
זה נכון. כן, אבל יכול להיות שלאט לאט, עוד פעם, הוא הולך בצעדים קטנים, האם במיטה, כשהוא שוכב במיטה, הוא מסתובב בקלות מצד לצד?
לא יותר מדי בקלות.
וכשהוא אוכל, יש לו רעד בידיים קשה או לא?
זהו, אחרי שהוא התחיל לקחת את התרופות, אז הרעד בידיים משתפר. אבל הסיפור של המצמות בפפיים זה משהו שלא עובר. זאת אותה שאלה בעצם, איך אם יש פה איזה משהו להקל על זה.
כן, אפשר, צריך לראות מה הסיבה, אבל אם הסיבה היא רק הבלפרוספזם, אפשר לפעמים להזריק בוטוקס ולשחרר טיפה את העניין. תשמע, אני מציע לך, רמי, לחשוב על ברור נוירולוגי, אולי להסביר לו, לקחת אותו, לעשות לו לפחות MRI, שיבדוק אותו עוד נוירולוג בכיר בבית, ויתרשם מההבחנות המבדלות, ויראה מה צריך להיות, ולחשוב על ה... אנחנו חושבים בדרך כלל על מחלה אחת, שהיא סיבה לכל התלונות של החולה. אוקיי?
פרופסור קורסו, תודה רבה.
כל טוב.
רק בריאות לכולנו.
אמן, 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 אמן. זהו, רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ, שערכה את התוכנית, לליאור שד משפיצר, שהפיקה אותה, לרעות מתתיהו, שהעבירה אותנו למחשבים, לדיגיטל, למעיין לויטין, שהייתה אחראית על השדור ב-103 FM, ולסער בן חמו, שהיה אחראי לשדור ב-104.5, ולכם המאזינים שהייתם איתי. כן, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת טובה, תשמרו על מסכות, תשמרו על מרחק, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת שלום ולהתראות.